Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
מתחילים עכשיו את פרק 143 בפודקאסט של נדב פרי. מה שלומכם? חג שמח. חג שמח שאול מרידור.
חג שמח.
אתה יודע, זה לא באמת שמח לאף אחד. בואו נשים את הדברים על השולחן. אתה גם איבדת את אמך, אז אנחנו כמובן משתפים בצערך. וגם האווירה היא לא ממש אווירה משמחת, אבל זה חג. חג זה חג, אז...
כן, נקווה, מה שנקרא, שהאור הקטן הזה ידליק לנו אור גדול בהמשך.
כן. חנוכה זה חג אהוב עליך?
קודם כל, אמא שלי נולדה, אפרופו באלף חנוכה.
זה בכלל...
לגמרי, בנר ראשון של חנוכה. ליאורה
מרידור, זכרה לברכה.
נכון, אבל זה חג נחמד, זה חג ילדים, זה חג לא דתי כזה שאפשר לעשות הרבה דברים, אז אתה יודע, בסך הכל.
מה שמדהים, תראה, תמיד אנחנו רגילים שכשנגמרים חגי תשרי, אז עד חנוכה עכשיו זה חודשיים. עכשיו, עם איך שנגמרו חגי תשרי הפעם, זה מין...
כל יום אחד ארוך כזה.
כל בליל כזה, בדיוק.
לגמרי.
תשמע, שאול מרידור, אתה כבר כמה שנים אתה מחוץ לשירות הממשלתי, משרד האוצר? כמעט 3 לדעתי, לא?
נכון.
אוקיי. אנחנו
יותר מ3, כדי להיות אוגוסט 20.
אוקיי, כן, זה כבר... שזה למעשה בעצם, אתה בערך בשלב שעכשיו אתה מוריד את המוצ'ילה, נכון? אחרי טיול השחרור, היית המון שנים בשירות המדינה.
נכון.
רובם במשרד האוצר. ולמעשה מה שאנחנו רוצים לעשות איתך בשעה הקרובה פלוס מינוס, זה לרדת למספרים. אני אזכיר לך אולי אירוע שאתה אולי שכחת, אני חושב זה היה בינואר 20, אתה עוד היית הממונה על התקציבים באוצר, היה מפגש, יש איזה גוף שהזדמן לי ליטול בו חלק, שנקרא הפורום הישראלי למנהיגות. והיה איזה מפגש עם ראש אגף התקציבים שאול מרידור, הרצאה של ראש אגף התקציבים, ובאמת, חבר'ה, באמת כולם מוכשרים ואיכותיים, והראית במצגת את הספירלה הזאת של חיי הכלכלה, לא רק במדינת ישראל, אלא באופן כללי, ניהול התקציב. אמרת, אחת לכמה זמן, אחת לכמה שנים, יש משבר גדול. אנחנו, למשל, ב-2008 היה משבר הסאב-פריים, שהוביל באמת לקריסת הבנקים, משבר הפיננסי וכיוצא באלה, ותמיד היה משבר. תח אחרי חודש התחיל הקורונה, ובאמת...
השאר היסטוריה.
השאר היסטוריה. אז אני רוצה לדבר איתך על המשבר, לא הביטחוני ולא החברתי, ולא you name it, שבאמת אנחנו חווים כאן, אלא באמת המשבר הכלכלי שאנחנו רק בתחילתו, לאור המלחמה שמתחוללת בחודשיים האחרונים. קודם כל, מדובר במשבר, נכון? זאת אומרת, זה...
תראה, אני אתחיל מזה שלא נדבר, אני לא מומחה ביטחוני, אז לא נדבר ביטחון, אבל צריך להבין שמשבר מהסוג הזה הוא משבר שקשור. הוא קשור לצד הביטחוני, והוא קשור מאוד לצד החברתי, והוא נשען על עם מה התחלנו את המלחמה הזאת, באיזה מצב כלכלי התחלנו, או נלך קצת יותר אחורה, איך הממשלה הזאת התחילה בעצם את ימיה, באיזה מצב כלכלי, ולאן אנחנו הולכים. תראה, משבר כלכלי, תמיד אנחנו יודעים, כלכלנים, כמוני ובכלל כלכלנים, אנחנו מעולים בלנתח את העבר, ואנחנו גרועים בלחזות את העתיד. באיזה מובן? אנחנו נדע להסביר מעולה למה קרה משבר הסאב פריים, למשל, ב-2008, אבל מעט מאוד כלכלנים אמרו לפני, תקשיבו, עוד כך וכך זמן יהיה משבר. הרבה מאוד כלכלנים הזהירו מכל מיני סיכונים, אבל משבר בסוף זה שהוא שילוב של הרבה מאוד דברים, שבסוף הרבה מאוד סיכונים מתממשים, ואז אתה יודע עליו בדיעבד.
יש גם את הדוגמה של הקורונה, שתוך כדי, נגיד, מרץ, אפריל 2020, כשכל העולם היה בסגר, אנשים חשבו שאנחנו הולכים להיכנס כאן לעידן חדש של מחסור ועוני, כן, ומשבריות, וכעבור שנתיים שלוש, הכלכלה הגלובלית הוכיחה שהיא יותר חזקה מהכל, נכון? יצר החיות יותר חזק.
אני אגיד, הכלכלה הגלובלית וכמה חוקרים טובים בחברות תרופות בעולם שיצרו חיסון. ללא ספק קורונה זה היה סוג משבר אחר ממה שהכרנו, באמת אחר.
דרך אגב, ששות מהקורונה הפתיעה, נכון?
נכון, אבל רמת הסיכונים בקורונה הייתה מאוד גבוהה ולא מוכרת, וברגע שפתרו את הבעיה המרכזית, אז ההתאוששות הייתה מאוד מהירה, כי בעצם, אתה יודע, הכל חזר כאילו, אני אומר במרכאות לנורמה, מי מאיתנו זוכר את התחושה שהייתה לנו, אני בתור אוהד כדורגל מושבע, מהצד השני של המתרס,
של ביתר, כן, ספק, כן.
אוהד ביתר, אני...
ניצחתם שבוע שעבר בדרבי את הפועל ירושלים.
אצלנו
דיסרון, מה שמגיע מגיע.
זה דבר כל כך חריג שאנחנו חוגגים אותו גם בעיתות כאלה. אבל אני ממש זוכר בדיעבד את התחושה הזאת של להיכנס לאצטדיון אחרי הקורונה, זה נראה לי כמעט, הרגשתי ירום. מה זה כן, הדבר? זה מלא נכון. אנשים לידי. ואתה זוכר היום דבר כזה, אתה הולך...
היום, פעם, היום כשאתה רואה את התמונות עם המסכות,
אתה לא מאמין.
מוזר, כן.
נכון, אז בכלל אנחנו המין האנושי,
וישראלים
בפרט, מאוד סטגלנים, וגם בהקשר של משברים, אנחנו נמצאים באיזשהו סטטוס, דברים משתנים, אנחנו לומדים להסתגל עליהם.
אוקיי, אז בעיקר נדבר על מקרו, אתה מגיע גם מהתחום של מקרו, כי אני חושב שגם שווה ללמוד גם מניסיון העבר מבחינת יום כיפור, מלחמת יום כיפור והמשבר שהיא יצרה, שהשפיעה על המשק במשך שנים למעשה, והאם אנחנו הולכים לאיזושהי רפליקה של מה שהיה אז. אבל אני רוצה להתחיל איתך במיקרו, כי דווקא המיקרו זה המקום שבו נכשלים, אני חושב. למה אתה צוחק?
אני, נראה לי שאני יודע יותר לשאול, ואני לא בטוח שזה מיקרו, אבל עוד שנייה נשמע.
לא, אז אני אגיד לך משהו. המיקרו זה המקום של הלולן במרגליות, או החקלאי בנירוז, או העצמאים מסדרות, או אפילו ראש המועצה, גדי ארקוני, שצריך לשלם על מלונות. זה מבחינתי כרגע המיקרו. והתחושה היא שבזה תמיד אנחנו כמדינה, או אתם לשעבר כממשלה, נכשלים.
קודם כל, אני חושב שהמלחמה הזאת, היו לי הרבה שיחות עם הרבה מאוד אנשים, ואני כמובן לא אגיד עם מי ומתי, אבל ממש בתחילת המלחמה, ואני חושב שהממשלה לקח לה הרבה מאוד, ואני אגיד הרבה מדי, זמן להבין את עומק האירוע. אפילו בדיונים, אתה זוכר על מה בדיוק יהיה מתווה הפיצויים, בכלל דיברו בהתחלה על קילומטרים מודדים, כל מיני דברים שהיום אתה מסתכל על זה, אתה אומר על מה הם חשבו. אני חושב שהמלחמה הזאת שונה מהרבה מאוד דברים שהכרנו. בהרבה מובנים התרגלנו, אני מדבר על הדור שלנו בעיקר, לחיים מאוד נוחים. ופתאום מגיעה מלחמה, ולשנות דיסקט זה דבר קריטי. והדבר הזה נעשה, אני חושב שמאוד מאוחר.
סליחה רגע שאני זה, אבל אתה חטפת הרבה נגיד בקורונה, על זה ש... עשיתם גם את מה שנעשה עכשיו, זאת אומרת, לא פתחתם את הכיס מהר מדי.
אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אם תסתכל
מה קרה... זה מה שישראל כץ גם טען כלפיך, שהוא היה שר אוצר.
ישראל כץ טען בדיעבד הרבה דברים, כי הוא היה צריך להסביר מה קרה, וההפך ממה ש... אתה יודע, כשבונים נרטיב שקרי, צריך לעבוד על הרבה כדי לגרום לו להיות אמין. אני חושב, אני רק אגיד, בקורונה למשל, ישבנו בשיחת ועידה, ראש הממשלה ונגיד בנק ישראל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ואני, והחלטנו על גודל הסיוע, למיטב זיכרוני, זה היה 110 מיליארד שקל, או 100, אני כבר לא זוכר את המספר המדויק, 100 מיליארד שקלים כחבילת סיוע בקורונה, זה אירוע דרמטי, עוד פעם, לא מלחמה, קורונה, ממש בהתחלה. עכשיו, האם הכל עבד שם טוב? ברור שלא. האם אפשר לעשות דברים הרבה יותר טוב? ברור שכן. אני אגיד אבל שבדיעבד אנחנו יודעים להגיד שהרבה מאוד עסקים לא נפגעו, זאת אומרת, הם נפגעו כמובן בזמן הקורונה, אבל הם תוששו, כמו שאמרת קודם, מאוד מהר, בין היתר, בזכות הכלים האלה.
אבל יש את ההתנגשות בין השמרנות הפיסקלית הלגיטימית של אנשי אגף תקציבים ואנשי הממשלה, לבין הצורך המיידי של בעל העסק שנפגע, בין אם זה קורונה או בין אם זה מלחמה.
תראה, אני לא חושב שבמלחמה הזאת הייתה אמורה להיות שאלה. בשנייה שהתחילה מלחמה, ואת יודע, אף אחד מאיתנו לא הבין בשש וחצי או שבע וחצי בבוקר ביום שבת מה בדיוק קורה, אבל אחרי כמה שעות התחלנו להבין, ונגיד אחרי יומיים הבנו שאנחנו באירוע אחר לגמרי, זה השלב בעיניי שהממשלה צריכה להבין, ודרך אגב, אתה יודע, לפעמים צריך שמישהו ייתן ככה נבוד בראש כדי להזכיר, בשביל זה יש פה גם דרג מדיני. אבל בסופו של דבר, גם הסיפור של שיקום העוטף, ואני מזכיר את ימי המלחמה הראשונים, עוד לא דיברנו על הצפון, זה עוד לא היה אירוע, אני חושב שהיום האירוע בצפון הוא לא חמור כמו בדרום, כי אי אפשר להשוות את מה שקרה בקיבוצים
למשקו בצפון. שם אפשר לגור.
נכון, אבל ברמה הכלכלית, יש לנו אירוע דרמטי, דרך אגב, בעיקר בשני הגבולות, אבל לא רק, אם תסתכל על ענפים שלמים, יש לי חבר שאחרי על תיירות נכנסת, אין לו עסק. אין לו עסק לא היום, לא מחר, וגם לא בעתיד הנראה לעין, כי גם אם אנחנו נתחיל להגיע לאיזשהו מין, דיברנו על זה שאנחנו סתגלנים, על מציאות חדשה שבה אנחנו ממשיכים להילחם ועדיין המשק מתפקד, אני לא רואה הרבה תיירים שמגיעים פה ואומרים, סבבה, אנחנו נבוא לתייר בישראל כשהיא נראית כך, זה לא יקרה. יש פה אירועים אדירים שקורים, והממשלה צריכה להגיב, האם היא הגיבה מהר מספיק, בעיניי התשובה היא לא. אני אגיד יותר מזה, עד היום, לו אני הייתי בממשלה, הייתי עושה הכל כדי שהשיקום היה קורה כבר מזמן, מתחיל מזמן. למה? כי יש בזה משהו מאוד, דיברנו על זה
שכלכל... תדיר שיקום?
שיקום העוטף, לדוגמה.
עכשיו?
ממש עכשיו. תוך כדי לחימה? היום בבארי כבר חיים הרבה אנשים. אין שום סיבה לא לשקם את בארי עכשיו. אין שום סיבה לא להתחיל לשקם אותה.
ברמת הצבע וה...
ברמת אנחנו כאן כדי להישאר. כי בסוף אמרתי לך קודם, כלכלה היא רפלקציה של הרבה מאוד דברים, והיא קשורה הרבה מאוד לציפיות ולתחושות ולמצב רוח. אנחנו צריכים להראות גם לנו, כמדינה, ולהרבה מאוד אנשים שיושבים, הולכים פה היום עם הראש כזה באדמה, גם לעולם, גם לצד השני דרך אגב. אנחנו פה להישאר, והדבר הזה, אנחנו, אין שאלה של אם אנחנו מנצחים, אנחנו מנצחים, זה רק שאלה של איך ומתי, והנה, אנחנו עושים את הצעדים הבאים.
אז תסביר לי אבל רגע שנייה, תראה, להתאפל נגיד ליוסי שלי, זה נגיד הקהל יחסית, לא, זאת אומרת...
אפילו לא אמרתי את השם שלו.
100%, אבל זה אסוציאציה של השאלה שאני עכשיו הולך לשאול אותך. למה זה נראה ככה? זאת אומרת, מה יש בממשלה, הרי יושבים בה אנשים טובים, שאני בטוח שהם רוצים לסייע, בייחוד אחרי טראומה כזאת לאומית שנוגעת בכולנו. אז למה ראש מועצה בדרום, בנגב המערבי, לא מקבל את הוודאות שנדרשת לו? למה כל החודש הראשון היה בנוי על עבודה של מתנדבים ושל אזרחים טובים, ולא על ממשלה שמורידה דברים מלמעלה למטה?
אני אחלק את זה לשניים. ממשלה היא גוף הרבה יותר איטי מגופים פרטיים, ולכן במובן הזה לוקח לה לפעמים זמן להגיב, אני לא מדבר לאירוע.
בוא נעצור את זה רגע בנקודה הזאת. למה יותר איטית מגופים אחרים?
אני יכול להסביר, אבל בוא נעשה הפוך. אני רוצה להסביר את הבעיה האמיתית שיש היום, ואחר כך נחזור למציאות. בסדר, למציאות שלא משנה, גם כשנעשה את הממשלה, מיטבית היא עדיין תהיה. המצב של היום הוא מצב שבו יש מנהיגות שבמשך שנים, זה לא התחיל אתמול ולא התחיל שלשום, שנים, מדכאת את השירות הציבורי הישראלי, גורמת לזה שאנשים מאוד טובים לא ירצו לא לבוא אליו ולא להישאר בו, ושמה במקומם אנשים שהקריטריון היחיד שלהם הוא נאמנות. דיברת על אדם אחד, אבל לצערי יש הרבה מאוד אנשים כאלה במערכת, בתפקידים מאוד בכירים, אבל כשמה שמוביל אותך לשים מישהו בתפקיד בכיר, שבסוף אמור לנהל הרבה מאוד עבודת מטה ולתאם בין המון גורמים, הוא אדם שכל מה שיש זה נאמנות, אז יכולות הניהול שלו למשל, הן הרבה יותר פחותות מאנשים אחרים שהייתי מביא. וכשהדבר הזה פוגש מציאות כאוטית של מלחמה, שאתה צריך עכשיו לתאם את כל הגופים האלה בממשלה, ועוד שנייה נחזור למציאות הנורמלית בממשלה, לתאם את כולם כדי לשרת בסוף למשל את המושב, בסדר? או את הקיבוץ שנפגע, אז יכולות הניהול האלה קריטיות. אבל מה שעשו במשך שנים זה לשים רק אנשים שנאמנים. תסתכל היום מי עומד בראש המערכות. היום יש מנכ״ל משרד אוצר שלא יודע כלכלה. אני אגיד את זה שוב, כנראה זה לא מספיק ברור. מנכ״ל משרד האוצר, מנכ״ל משרד האוצר, הוא עורך דין מתחום הנדלן, ולא למד או מבין כלכלה.
שלומי אייזלר, כן.
נכון, הוא האדם שאמור לנהל את המדיניות הכלכלית של הממשלה. איך בדיוק? גם אם ראש אגף תקציבים והחשב הכללי יהיו אנשים טובים, מי שאמור לתכלל עכשיו את האירוע הזה שנקרא משרד האוצר בעולם של לחימה, שיש צרכים חדשים, וצריך, כמו שאתה אומר, לתת הכל מהר, ולשנות פרדיגמות, ולעשות הכל, אבל מישהו צריך לתכלל את זה. אז אין מנכ״ל משרד רוה"מ, אנחנו כבר יודעים את זה, אין מנכ״ל משרד אוצר, אנחנו יודעים את זה, בראש המועצה הלאומית לכלכלה עומד אדם שלא ניחן בכישורי ניהול מאוד גבוהים, מי האדם שלוקח את האורגן המורכב הזה שנקרא ממשלה, ולמשל, מוריד אותו לשטח ביום השני ללחימה, לא יושב בירושלים, יורד למטה, למקום הכי קרוב שצהל מאפשר, ומדבר שם עם התושבים, ומבין את הבעיה. הוא לא נמצא, למיטב זיכרוני לוקר, אי שם במבצעים הקודמים, לקח את כל המנכ״לים של הממשלה, והוריד אותם למטה.
אבל שוב, חלק מהחולאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, בקורונה גם היו קיימים.
רגע, אז אני אומר עוד פעם, קודם כל, הקורונה היא חלק מהתהליך, גם בקורונה היו לא מעט אנשים, לפחות בעיניי, אני חושב שבעיני רבים, שלא יתאימו עד הסוף לתפקידים שהם ימצאו בהם. אבל לשאלתך עכשיו, בוא נדבר על ממשלה בכלל, כי התהליך שאמרתי עכשיו הוא תהליך, באמת, הוא תהליך הרסני, ואולי נדבר עליו אחר כך בהמשך, כי אפרופו משבר כלכלי, ללא ספק הוא אחד מהסיכונים שיש לנו. אם היום מתקבלות החלטות לא מקצועיות בתחום הכלכלי במדינה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן לכלכלה. אבל עכשיו נדבר על ממשלה גם במיטבה, נניח שכל האנשים הטובים נמצאים. ממשלה מאופיינת בניגוד לחברה פרטית, נגיד אני עובד היום בחברה פרטית, אתה בזמנך החופשי עובד גם בחברה.
טוב השם כשמזדמן.
כן, כשמזדמן לנו. בחברות האלה יש היררכיה ברורה. אין, אני אקרא להם רגע שחקני וטו באמצע. אין מישהו שיכול לחרב את כל האירוע.
וגם עובדים לטובת המטרה. ועובדים לטובת המטרה.
ולכולם יש מטרה אחת מאוד ברורה. מאוד ברורה. בסוף להשיא את רווחי בעלי המניות שלנו. זה החוק. ככה חברות עובדות, כל התמריצים לשם. בממשלה, באירוע הכי פשוט שאתה יכול לדמיין, ואפשר לקחת מהממשלה, בין אם זה עכשיו המתווה פיצויים שאולי הכי מורכב, אבל גם בלקנות קרווילות, בסדר? לישוב עכשיו שצריך לבנות יישוב...
בוא ניקח דוגמה כזאת של לבנות קרווילות.
אז כדי לעשות דבר כזה, אתה צריך קודם כל להקים את מנהלת תקומה שלא הייתה, להביא לשם אנשים. אני מניח, יש לי תחושה שנציבות שירות המדינה, הייעוץ המשפטי, וכולם אמרו, רגע, צריך מכרזים, ואם לא צריך מכרזים, אז בואו נעשה תהליך של תור עם מכרז.
בואו נעצור בנקודה הזאת. למה צריך מכרזים? זאת אומרת, באמת בנקודה הזאת, זאת אומרת, זה הנקודות, ואני, עמדתי ביחס לחקיקה משפטית, ולרוטמן ולוין, היא כעמדתך. אבל זה הנקודה שאני מתעצבן על הייעוץ המשפטי לפעמים. שאני אומר, רגע, חבר'ה, אפשר גם, אתה יודע, להתגמש פה ושם, נכון?
קודם כל, אני חושב שמתגמשים. דבר שני, אני אגיד לך משהו עמוק יותר. בשביל גמישות צריך אמון. אחרי שנה שלמה שבה, כל מה שעושים ראשי המדינה האלה, זה לחוות ולהרוס ולחרב את השירות הציבורי. קשה מאוד לשירות ציבורי ביום אחד, להפוך ב-180 מעלות. בואו, כולנו בני אדם. עכשיו, כולם צריכים. אנחנו באירוע של מלחמה, ודרך אגב, לא שמעת בצבא פעם אחת, שאין כסף למה שהוא צריך, נכון? אני חושב שהממונה על תקציבים ביום הראשון, אני מניח, לא, אני לא מכיר את הפרטים, הרים טלפון לרמטכ"ל ואמר לו, אדוני, מר הלוי, אנחנו שירותך, תגיד מה צריך. וכאלה, אני מניח, היו הרבה. אני לא בפרטים שם, החבר'ה שם הם אנשים טובים שמנסים לעשות הרבה מאוד דברים טובים. אני מניח שדברים כאלה קרו. אבל לחשוב שהשר דודי אמסלם, לדוגמה, שעד היום, דרך אגב, בימים אלה ממש, ממשיך לנסות למנות מינויים פוליטיים שלא עוברים פעם אחר פעם אחר פעם את ועדת המינויים, הוא עכשיו ימנה אנשים בפטור ממכרז כמלחמה? אתה יודע, בוא נדבר על זה. זאת אומרת, צריך איזשהו אמון בסיסי. אני מת לחיות במדינה שבה ראש ממשלה היה בא ואומר, מינים נוראיות, אני יודע, אני אחראי למה שקורה פה, אני הייתי לא בסדר ונטפל בזה בהמשך, ועכשיו אני שם הכל בצד, ועושים רק את זה, ומראה שהוא עושה את זה, לא רק אומר את המילים האלה. ביום שזה יקרה, אני רוצה להאמין שגם הצד השני, בתוך הדבר הזה, כי בסוף הם שומרי סף, תפקידם בחיים, לוודא שמי ששמים מנהל תקומה, זה לא חברים של.
נכון.
אני לא רוצה, אמרת כל מיני שמות קודם, אלא אנשים שהם באמת האנשים הכי ראויים, זה מה שאנחנו צריכים שם.
כן.
מנהל תקומה דורשת, דרך אגב, מי שעומד בראשה בעיניי הוא בן אדם מאוד ראוי, אבל היא דורשת...
אדרי, נכון?
נכון. היא דורשת שורה של אנשים סופר טובים, עם יכולות ניהול מדהימות, עם יכולת להזיז הרבה דברים. חוסר האמון הזה הוא...
אבל בסוף מי שנמצא בתחתית שרשרת המזון, זה החקלאי מזרית.
לגמרי.
והוא לא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, בגלל שהם מתבחבשים שם בין הייעוץ המשפטי לפוליטיקאים יהיה בתפקיד הזה.
קודם כל לגמרי, וזה האתגר שהם, תראה, בסוף כולנו, גם החקלאי בזרית, וכולנו משלמים מיסים, ומחזיקים אורגן מאוד מאוד יקר שנקרא ממשלה, שתפקידיו הם רבים, בין היתר לדאוג לנו לביטחון, בעיה קשה שקראת לנו בשבעה באוקטובר, ויותר מזה, אנחנו מחזיקים את האורגן המאוד מורכב, זה לא לימי שגרה, בימי שגרה זה כמו הסכמים כאלה, אתה יודע, אתה עושה הסכם שכירות לדירה, או לא משנה מה, אם פעם קראת אותו, זה פחד אלוהים. אתה בגדול לא רוצה להפעיל אותו אף פעם, אם הכל בסדר עם בעל הבית, או אם אתה בעל הבית והוא מזכיר, אז בגדול, אתה יודע, החיים טוטים. ממשלה נמדדת בעיניי בדיוק במרגעים האלה, שיש משבר, ועכשיו הציבור צריך את הממשלה, הוא צריך שמישהו יעשה את הדברים האלה, כי אין לו יכולת לעשות לבד. אין לו. ואלה הרגעים שממשלה
נמדדת. לא רוצה לחשוב מה היינו עושים, נגיד, בחודש הראשון של המלחמה, אם לא היו כאן ארגוני חברה אזרחית.
חד משמעית.
ובאמת היינו תלויים אך ורק בממשלה.
אני מניח שאתה, גם אני, חברה שאני נמצא כולנו, התגייסנו בצורה כמה שיותר רחבה, ואני בטוח שעשינו גם הרבה טעויות, אבל תראה, אמרה את זה מישהי, אני חושב מבארי, או נחל עוז, אני כבר לא זוכר. בשבעה באוקטובר גיליתי שיש לי עם מדהים, אבל אין לי, אני חושב, היא אמרה מדינה או ממשלה, אני לא זוכר. הדיסוננס הכמעט בלתי נתפס הזה.
נכון.
בין עם שבאמת הוא מדהים. כל פעם מחדש, נדבר עוד מעט על כלכלה, אני אגיד לך שחלק מהחוזקות...
הדיסוננס הוא בין הסטארט-אפ ניישן.
אבל זה לא רק סטארט-אפ ניישן, זה העם הזה, הוא עם...
לבין הלואו-טק של ירושלים, לא העיר, אלא הממשל.
כן, אני בתור חברת הייטק ירושלמית, אז אני לא מוכן להגיד לואו-טק של ירושלים, אבל אני אגיד, הפער, הדיסוננס הזה בין עם מדהים, באמת, שמתגייס לכל אירוע ולכל צרה. אני אגיד את זה אחרת, הלוואי שנזכה למנהיגים שיתאימו רק במעט לעם המדהים הזה.
התקופה הזאת מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו במנור המבטחים מציעים לכם ודאות פיננס. באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של מנור המבטחים יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבית מנור המבטחים. הלינק בתיאור הפרק. בכפוף לתנאי השימוש.
בוא נדבר עכשיו באמת, נעלה לקומה של, של הכלכלה. אתה יודע מה, בוא נתחיל רגע מהשאלה, לאיזה שנים כלכלת ישראל הולכת, נגיד, מכאן ואילך, או לעשור הקרוב?
אתה יודע, זה...
לעשור הקרוב,
אם הייתי יודע, הייתי...
אתה יודע מה, על בסיס, בוא נאמר, תראה, הדעה הרווחת אומרת שבעקבות 73, היה כאן משבר שסיעו באמת באינפלציה, ובתוכנית הייצוב שעצרה אותו ויצרה את המבנה הכלכלי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
אני חושב שהמצב של המשק הישראלי טוב בהרבה מאוקטובר 73, ויחד עם זאת אני חושב שאנחנו הולכים לשנים מאתגרות מאוד, הן מאוד תלויות בשאלה של משך המלחמה, היקפה, אתה יודע, אנחנו בינתיים בחזית, אנחנו בהרבה חזיתות, אבל אין מלחמה כוללת בעוד חזית, אם היא תהיה, זה אירוע גם כלכלי, אבל גם ביטחוני אחר בתכלית, הדברים האלה מאוד משפיעים. צריך להבין שבסופו של דבר אנחנו באירוע דרמטי, בין היתר, כי הרבה מאוד אמיתות גם שלנו על עצמנו, אבל גם של העולם עלינו, משתנות. עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה זה ינחת, תסתכל, אתה יודע, אני עדיין, האירוע הזה של שלוש הנסיעות של הרווארד, MIT ופן, מול חברת הקונגרס הרפובליקנית בניו יורק, עדיין אני לא מצליח להשתחרר מהמילים שנאמרו שם. העולם מסתכל עלינו אחרת. אנחנו, קשה לנו לראות את זה ולהבין את זה, מה המשמעות הכלכלית של זה, אני עדיין לא יודע להגיד, אבל כשאתה שומע את נסיעת הרווארד, ממענת להגיד את המובן מאליו, שקריאה לשואת יהודים היא לא לגיטימית בקמפוס, תשמע, זה המקום שבו גדלים המנהיגים של הדור הבא. זה אירוע מדריד, מעבר לדברים האלה שהם מקרו-מקרו, אתה יודע, הרבה מעבר לכלכלה.
אבל לא, אבל תעשה לי את החיבור, כי אני לא לגמרי מצליח להבין אותו. זאת אומרת, איך העובדה הזאת משפיעה על האופן שבו כלכלת ישראל תתנהל ב-2027?
בוא ניקח את המונח שכולנו אוהבים לקרוא לנו סטארט-אפ ניישן, ובכלל את המהפכה שההייטק הישראלי עשה פה. החלק גדול של המהפכה הזאת, דרך אגב, גם בין היתר בזכות מדיניות של נתניהו, שהיה שר אוצר והבין את זה, שנקרא גלגול אחר, בערך בשנים, בתחילת שנות ה-2000, הצלחנו להגיע למקום שבו, כשמשקיע אמריקאי מסתכל על חברות אמריקאית בסיליקון ואלי וישראלית בירושלים, אפילו בתל אביב, הוא לא רואה הבדל גדול. הוא לא רואה הבדל גדול, הוא לא רואה סיכון משמעותי, למרות שאנחנו חיים במזרח התיכון, הוא מתייחס אליה כמעט כמו לחברה אמריקאית. זה הביא לנו המון השקעות לפה. זה הביא לנו יכולות מדהימות, ועם האופי הישראלי, ואתה יודע, בדיקת הגבולות, ואי הקבלה של הרבה מאוד דברים שתמיד באמריקה הם מובנים אליהם, אנחנו תמיד מנסים לחשוב מחוץ לקופסה, ולהיכנס מהחלון, ואם לא מהחלון, אז כל הדברים האלה בשילוב, היכולת להביא את הכסף הזה, הביאה לפריחה של ההייטק הישראלי. אם מחר בבוקר, ואני מקווה שזה לא יקרה, אבל זה לגמרי שאלה. המשקיעים האמריקאים כבר לא יסחסו לחברה ישראלית כמו חברה אמריקאית, כי נורא מסוכן פה, כי יש סיכון של חודשים ארוכים, האנשים הכי טובים בחברות לא יהיו, הם יהיו במילואים. כי לא מקובל, אני אומר במרכאות, במקום שאני נמצא לדבר על ישראלים טוב, כי אנחנו, כל הקמפיין הזה של פרי פלסטיין, ובאמת שהוא
בזעזע. בייחוד במקומות של הסיליקון ואלי, שהם מאוד פרוגרסיביים ושמאלנים כאלה, כן?
יש יתרון שיש לא מעט יהודים שם, אז אני מקווה שאני רק מצייר את הסיכון, אני לא חושב שהוא
יתממש. אבל אתה יודע ש... בוא רגע, סליחה, זה, אבל בוא נסתכל באמת על החמש שנים הראשונות של המילניום, דווקא כאיזושהי בבואה שמלמדת אותנו כמה קיצונית יכולה להיות התנודה. כי בתחילת, ב-2001-2002, אתה היית באוצר כבר, אתה זוכר שכמעט לא יכולנו...
אז הייתי באינטל.
אבל כמעט לא יכולנו לשלם אג"חים. זאת אומרת, מדינת ישראל הייתה על סף פשיטת הרגל.
2002-2003, נכון.
כן, וניר גלעד היה חשכ"ל, והוא סיפר על זה אחר כך. לא יכולנו, לא יכולנו... כמעט היינו חדלי פירעון.
12% ריבית.
וכעבור שנתיים, שלוש, אם באמת... שתי תוכניות כלכליות, אחת של סילבן שלום ואחת של בנימין נתניהו, ועם איזושהי תנופה אדירה, פתאום המשק חזר לצמוח יחד עם הרגיעה הביטחונית והדברת האינטיפאדה השנייה. זאת אומרת, בתוך חמש שנים עברת מקיצון אחד לקיצון שני, אז אולי גם כאן עכשיו אפשר לקוות לטוב?
קודם כל אפשר לקוות לטוב תמיד, ואנחנו אנשים אופטימיים אחרת לא היינו גרים פה. צריך להבין שקודם כל ב-2000 לא הייתה לנו מלחמה כזאת. רק
היו פיגועים באוטובוסים, וזה, 2001-2002, אתה יודע.
אני, היות והייתי בתוך הדבר הזה, אני חושב שקשה מאוד להשוות בין מה שהיה אז, זה יחסית משחק ילדים למה שעברנו עכשיו, הטראומה הלאומית והמלחמה שאנחנו לא יודעים איך תסתיים, וכמה זמן היא תארך, היא אירוע משמעותי, רק לפני כמה ימים, גף תקציבים בוועדת הכספים, העריך אותה באזור ה-190 מיליארד שקלים, את הנזק על המלחמה הזו, בלי עוד חזית ו... ולפי התוכניות, מה שנקרא, האופטימיות. זה אירוע דרמטי, דרמטי. עכשיו, מה זה אומר 190 מיליארד שקל? בוא נעשה רגע את החישוב ביחד. בוא נעגל רגע ל-200 רק בשביל הכיף. זה אומר שאנחנו צריכים במרכאות ללוות כמעט 200 מיליארד שקל ממישהו, נניח שהסכימו ללוות לנו.
אין לנו חלק זמין?
כל שנה אנחנו, אתה יודע, חוץ משנה שעברה, אנחנו בדרך כלל מסיימים בגרעון. זה אומר שאנחנו מוציאים יותר מה שיש לנו, אבל אנחנו סומכים על זה שנצמח. אז עוד 200 מיליארד, זה אומר עוד 200 מיליארד. אותם צריך ללוות, עליהם צריך שלם ריבית. אם המצב בארץ יהיה יותר קשוח...
כמה אנחנו ממונפים היום כמדינה?
אז היינו, ירדנו עד אזור ה-60%, עכשיו אנחנו נעלה, ואני מזכיר...
60% אחרי ההלוואות של הקורונה?
לא, לפני הקורונה. אני רק אזכיר שיחס חוב תוצר בשנת 2002-2003, כשדיברת עליו, הגיע לאזור ה-100%. ואז אנשים אמרו, רגע, אנחנו לא בטוח רוצים בכלל להלוות
לכם. תסביר רגע מה זה יחס חוב תוצר.
מודדים מדינות בכלל, המדד העיקרי, או אחד הגדולים, הוא יחס חוב תוצר. כמה חוב יש לי מול כמה תוצר אני מייצר בשנה.
שתוצר, נגיד, זה המשכורת שלי, נכון? זה הכנסה שלי.
זה הכל ביחד. זה שלך ושלי ושל...
כן, כן, לא, לא. אני מדבר במונחים של משק בית.
נכון, נכון.
ותוצר זה כמה המשפחה מכניסה, וחוב זה כמה היא מוציאה.
בדיוק. זה לא כמה מכסה, זה כמה היא מייצרת, כן, אבל אתה צודק, במשפחה זה דומה לזה. ואז 100% זה אומר שאתה... יש לך, כמות החוב שלך היא כמו מה שאתה עושה, ואז נשאלת השאלה, רגע, האם אתה מצליח להחזיר או לא? למשל, אם תיקח את המשבר שהיה באירופה, אז יוון וספרד ומדינות אחרות היו במצב שבו העולם אמר, רגע, אנחנו לא בטוחים שתצליחו להחזיר לנו את הכסף. וזה מצב שאתה כמובן לא רוצה להגיע אליו, דרך אגב, אנחנו מאוד מאוד רחוקים ממנו היום. ב-2002-2003 לא היינו מאוד רחוקים ממנו, היינו בבעיה מאוד קשה. אבל אני חוזר רגע למלחמה, המלחמה זה אירוע אחר. אז יש לך גם 200 מיליארד שצריך של ללוות. המשמעות של 200 מיליארד ללוות, בוא נניח סתם ב-4%, ב-5% ריבית, שזה ריבית נמוכה.
5% ריבית זה...
אבל אני עושה לך, אני עושה את כל ההנחות שבעולם כדי להסביר לציבור גם מה זה אומר. זה 40 מיליארד שקל בשנה לשלם רק ריבית, בלי להחזיר את הכסף. עכשיו, 40 מיליארד שקל האלה יורדים מאיפשהו. אז הם או אנחנו נעלה מיסים כדי לממן אותם, או שניתן פחות שירותים. זה רק על מה שכבר קרה. כן, בוא נדבר על מה יקרה.
זה 10 מיליארד לדעתי, 5% מ-200.
סליחה, 10 מיליארד, צודק.
זה עדיין הרבה כסף.
רגע, אני אגיע ל-40, ואז אתה אומר, אוקיי. אבל יום אחרי המלחמה, כולנו, אני חושב, מבינים שמערכת הביטחון לא תהיה אותה מערכת ביטחון. הצבא לא יהיה אותו צבא. כמות החיילים שנזדקק, למשל, בגבול הרצועה, לא תהיה כמות
חיילים. רגע, הוצאתי פנקס ועיפרון, אמרתי, קודם כל, 10 מיליארד שקל שנה יש לי, נוסף לי, עכשיו, מעכשיו ועד הרבה שנים קדימה, רק להחזיר את החוב.
משהו כזה.
זה בבסיס.
הדבר השני...
זה לשלם להם במערכת הביטחון?
עוד שנייה, בוא נגמור את החוב. כל החוב שלנו, והוא יש לנו
חתיכת חוב,
בסדר, יותר מטריליון שקל, מושפע מאם אנשים יתייחסו אלינו כמסוכנים. זאת אומרת, כל פעם שאני מחזיר חוב...
שזה הרייטינג, זה בעצם הדירוג. זה דירוג האשראי. על זה מדברים.
ואם אני עכשיו אתחיל למחזיר חובות, כי אני כל הזמן ממחזיר חובות, נכון? חוב אחד נגמר, אני לוקח אחד אחר, ועכשיו מסתכלים אליי כמישהו יותר מסוכן, או כי הכלכלה שלי פחות טובה, או כי המצב הביטחוני פה רע.
אז אני לא אשלם 10 מיליארד בשנה על החוב, אני אשלם 12 או 13.
זה לא רק על 10 האלה, זה על כל ה-40 ומשהו מיליארד שקל שאתה משלם עכשיו על החוב הגדול שלך. עכשיו, מה משפיע על זה? מצב ביטחוני, מצב כלכלי. דרך אגב, כמה השירות הציבורי חזק, כמה הגופים הרלוונטיים,
כמה היום בשנה...
רגע, עוד שנייה, כמו בית המשפט ובנק ישראל, עצמאיים, אלה דברים שמבחינת המדרגים הם קריטיים.
קודם כל נסכים שאנחנו שמחים על זה שאמיר ירון קיבל עוד כהונה, לא מובן מאליו, בטח לא בימינו, וזה בשורה טובה.
זה מובן מאליו לכל מי שעיניים בראשו, זה לצערי לא מובן מאליו בימינו, ואכן בשורה טובה מאוד.
אוקיי. כמה כסף בשנה ישראל משלמת על החזר חובות?
יותר מ-40 מיליארד שקל, למיטב זיכרוני פעם. Last I checked.
זאת אומרת, אז זה 40 מיליארד, שאליו יתווספו עכשיו עוד 10 מיליארד.
נכון.
זאת אומרת, זה יהיה יותר מ-50 מיליארד.
אם העלות תהיה 200, אז כן, משהו כזה. ואני אומר עוד פעם, על כל ה-50 הזה, אם פרמיית הסיכון שישראל תעלה, אז אנחנו נראה...
נשלם יותר ריבית.
עוד יותר. כן. צריך להבין שכל הכסף הזה בא מהשוטף. בא מהתקציב השנתי. קצת כמו משק בית, אתה לוקח משכנתא.
זאת אומרת, העוד 10 מיליארד האלה שאנחנו נשלם אותם, יצטרכו לבוא על חשבון שירותים שהממשלה נותנת לנו.
או מיסים שנשלם יותר, אחד מהשניים, אין ארוחות חינם. או, בצורה לא אחראית, אם נגדיל את החוב יותר ויותר, אנחנו עלולים להגיע למקום מאוד רע. הפחד הגדול של הרבה מאוד כלכלנים היום, שלאור המדיניות הפופוליסטית של הממשלה, אני מניח שנגיע לזה, לתקציב הזה, אתה אומר, רגע, אם הם לא מסוגלים לקבל החלטות קשות במצב סליחה שאני אומר, זה נורא, אבל במובן הזה, המצב הוא הכי פשוט להם. יש מלחמה, אפשר להסביר למה לא מחלקים כסף סתם. אבל גם במצב הזה, מחלקים כסף ודברים, באמת, אני לא רוצה להגיד, אותי הם מאוד מכעיסים, בתור אחד שאתה יודע, יש לו בן בצבא, ובימים האלה לתת לאנשים שתכליתם להשתמט מלשרת את המדינה, נראה לי... הרבה יותר מיריקה בפרצוף לציבור, אבל בעיקר זה כסף...
ילד חרדי הוא לא חצי ילד.
חס וחלילה, הוא ילד שלם, אני אשמח גם אם הוא יתרום למדינה, כמו שילד חילוני תורם, זה בכלל יהיה דבר מדהים, אבל במובן המהותי רגע, אם במצב הזה הם לא עושים את זה, אז אתה מבין שמה יקרה? או להעלות מיסים, שזה אף פעם לא דבר פופולרי, או להוריד שירותים, שגם זה לא דבר פופולרי, או להכניס את המדינה לסחרור שבה אתה מגדיל כל הזמן את החוב, ואז אתה מגיע למקום באיזשהו שלב, שהעולם יגיד, רגע, ישראל לא בטוח שבא לנו להלוות.
אוקיי, אז בוא רגע שנייה נעלה, זאת אומרת, נרכיב את המגדל הקוביות הזה. אז באמת, אז השכבה הראשונה זה החוב. עכשיו בואו נדבר על תקציב הביטחון.
בואו נדבר.
עכשיו אני רוצה לסגור איתך חשבון, כנציג, כפרוטוטייפ של נערי האגף.
רגע, אני רק אגיד לך שזה מזכיר לי שכל פעם שבאתי למילואים, אז תמיד, בתור עובד אוצר, אז תמיד כל החבר'ה וחברים מאוד טובים שלי...
מה זה עובד אוצר? עובד אגף, זה הכי חמור.
לרוב האנשים בציבור זה לא כך חשוב באיזה מקום אתה. הייתי מקבל את כל ה... זה היה כזה שעת פניות, הייתי מקבל את כל הזעם על הממשלה, וברוך השם יש הרבה. אני, איך יכול להיות ש... זה היה כזה...
אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך, עוד לפני שעכשיו אנחנו הולכים לדבר על מה יקרה לתקציב הביטחון, אני רוצה לסגור חשבון איתך עם אגף התקציבים, על שנים שבו אתם מתדרכים, כן, את התקשורת, ומייצרים מן איזה אווירת עליהום נגד משרתי הקבע, ונגד הדרישות, הם נפחים תמיד, כי הגיע עכשיו, כאילו הרמטכ"ל צריך את ניפוח תקציב הביטחון בשביל לעזור לחברים שלו. לא, בסוף אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, האיומים רק הולכים וגדלים, ובמשך שנים,
החבר'ה של אגף תקציבים באים ומתייחסים לצרכים הביטחוניים כאיזושהי מניפולציה למסחטת כספים.
אני, תראה, אני מבין למה בתקשורת זה התמונה שנוצרת, אני לא חושב שזו התמונה במציאות. אני יכול להגיד לך, לשנים שהייתי מונה על תקציבים, עבדתי עם שני רמטכ"לים בצורה מאוד קרובה, כמובן שהיו חילוקי דעות, כמובן שהיו גם ויכוחים, אני לא חושב שזו בטח לא הייתה המטרה שלנו, וגם לא מה שעשינו כך, ואני לא חושב שזו גם הייתה התחושה שלהם, אבל ברור שיש דברים שהם ממש חשובים.
קודם כל, קיצרתם את השירות של החיילים משלוש שנים לשנתיים ושמונה.
רגע, אני אסביר. ברור שיש דברים שבהם האוצר ומערכת הביטחון לא חושבים אותו דבר, וזה טוב, המתח הזה הוא בריא למדינה. מערכת הביטחון היא עם הרבה מאוד כסף. דרך אגב, הקטנה של דיברת נגיד על שירות, על משך שירות החובה, ההקטנה של משך שירות החובה נבע בין היתר, כי לא כי צהל אמר אני רוצה עוד חיילים. מה שצהל עשה הוא לקח פחות חיילים מכל מחזור. זאת אומרת, זה לא שצהל אמר אני צריך, אסור להגיד המספרים, אז נגיד אני צריך 100, ואנחנו אמרנו לא תיקח רק 80. זה לא היה הדיון. הדיון היה, האם אתה לוקח מתוך המחזור X אחוז, או X פחות כך ואחוז. ואנחנו אמרנו, תיקחו יותר במחזור לפחות זמן. כי כשאתה מוציא אנשים החוצה מוקדם, אתה תרוויח אותם בשוק העבודה. אני חושב שהדיון על גודל צהל הוא דיון ראוי, דרך אגב, בטח אחרי 7 באוקטובר.
נכון.
חלקו, דרך אגב, לא בטוח יהיה מאוד, אתה יודע, אחרי הטראומה הזאת, ברור לי שגם נעשה החלטות אולי לא מאוד מיטביות, אבל אלה החיים.
ולו בשביל תחושת הביטחון,
נכון.
וכדי שאותם, תהיה כאן רמה כזו של ביטחון, שתאפשר לעודד השקעות זרות, נגיד.
גם, וגם אני, תראה, אני לא יודע איך אתה מרגיש לגבי כל החברים שמתראיינים מהעוטף, וראיתי, אני חושב, מאות רעיונות בימים האלה. התחושה שלי שהאנשים האלה הם הציונות בהתגלמותה עוד לפני השבעה באוקטובר.
נכון.
הם באמת, שאני שומע אותם, זה באמת, אני מדהים, זה מדהים. כדי שהאנשים האלה יחזרו, אנחנו נצטרך לעשות דברים שלא היינו רגילים לעשות. למשל, לשים יותר חיילים בגבול הצפוני, בגבול הדרומי, אולי בגבולות אחרים. אני לא מנהל את הדיון הזה עכשיו, אבל ברור שההצעה הביטחונית, כמו שהכרנו אותה לפני השבעה באוקטובר, תהיה שונה. הדבר הזה, צריך להגיד כלכלית, אני לא אומר שהוא לא מוצדק, אבל כלכלית זה עוד הכבדה על התקציב.
אבל אני עדיין לא סיימתי לסגור את חשבונות העבר. כי אחד מהרכיבים, נגיד, שגם כן הפכו למרמס, כן? או לא יודע מה, לאיזה מין אות ומופת לשומן הזה של מערכת הביטחון, זה תנאים של משרתי הקבע. עכשיו, אני לא מדבר על פנסיות תקציביות, שזה
אבל
באמת
על זה מדובר.
לא רק.
רגע, לא, אז אני אגיד את זה מאוד ברור. ובדיון של, לפחות שאני הייתי, אני לא יודע מה קורה היום, בדיון שלנו עם מערכת הביטחון בזמנו, הדיון היה מאוד ברור. אנחנו אמרנו אחרת, אמרנו, עזבו רגע, יש מקצועות, בין אם זה במודיעין ואחרים, סיירות וכו', שאתם צריכים אנשים מאוד מאוד טובים, לתקופה מאוד ארוכה, ומה שמחכה להם בשוק הפרטי הוא מאוד גבוה.
נכון.
ולכן מבחינתנו, אנחנו ממש מוכנים לדבר איתכם על, לא על המסגרת הרגילה, קחו שכר הרבה יותר גבוה למשרתי הקבע האלה. אבל יש הבדל בינם לבין משרת הקבע לצורך העניין הכלכלן בקריה. בסדר, אני כלכלן, אז אני מרשה לעצמי לדבר על הכלכלן בקריה. זאת אומרת, אף פעם לא היה דיון על אנשי, לא על אנשים הקרביים ולא על אנשים במקצועות המיוחדים. עליהם תמיד האוצר אמר, חברים, לאלה תיתנו.
הטלנטים.
גם הטלנטים וגם הקרביים, אני אומר
נכון,
אותם.
נכון, קרביים לגמרי, נכון.
תזכור שבסוף הצבא הוא 100%, יש אחוז קטן, אני עוד פעם לא אגיד את המספרים, שהוא קרבי.
בן אדם בגילי גילך, שהוא אלוף משנה, או תת אלוף, שהוא לא רואה את המשפחה שלו.
גם אם הוא צעיר, לא חמצקים כמונו.
אני מדבר ברמה שיש לו משפחה, ויש לו זה, כן, לתת לו הרבה כסף.
אבל על זה לא, אבל אני לא חושב שזה אף פעם, לא על זה היה הדיון. כי על זה כולם מסכימים. האנשים האלה מקריבים את, לצערי, גם את חייהם בזמן האחרון, אבל גם את חייהם במובן רגע היומיומי, כדי להגן עלינו, והם צריכים לקבל את הכל, והם גם חיים בתנאים מאוד קשים, מסכנים את עצמם וכולי. לא על זה היה דיון. גם לא על האנשים האלה שאנחנו צריכים בסייבר או בכל המקומות המאוד מאוד אקסקלוסיביים, בלי להיכנס למספרים גם שם, על זה לא היה דיון. הדיון היה דווקא על כל השאר. ועל כל השאר הדיון גם שם לא אמר כמה צריך, ולא אמר מה התנאים ביום יום הוא אמר, למשל, הפנסיות התקציביות, בואו ננסה להפוך את זה למשהו שדומה בהקשר הזה לאחרים, אלה שלא קרבים, אין סיבה. אני אומר עוד פעם, כל הדיונים האלה לפני 7 באוקטובר, היום, לא דיונים מעניינים כך, אבל הדיון אז היה, האם כלכלן בקריה צריך לקבל את התנאים אחרת לגמרי מכלכלן במשרד הביטחון, או במשרד האוצר, או במשרד הכלכלה. למה? הוא לא מסכן את עצמו, הוא עובד במערכת הצבאית, זה נכון, הוא משרת אותה, זה
כן,
מעולה.
אבל אולי בעיניים של הצבא, לעשות מין דיפרנציאציה בין אלוף משנה א'
לאלוף משנה ב'. ומי שמחזיק נשק ועומד...
לא, תקשיב, לא, הקרבים, אבל, אני, אבל, הם
אבל,
מעל הכל.
לא, אבל על זה הדיון. לעשות דיפרנציאציה במי שמשרת את המדינה בזה שהוא עומד בגבול, או יושב בטנק, או במערב, לבין אלה שיושבים בקריה, במשרד, כל בוקר, משמונה עד לא משנה מתי, לפעמים דרך אגב שעות מאוד ארוכות, אבל אני מניח שגם אתה ואני...
אבל גם היום לא מרוויחים אותו דבר. זאת אומרת...
לא, לא, דיברנו על התנאים בפרישה.
כן.
השאלה האם זה צריך להיות אותו דבר או לא, היא שאלה, בעיניי דיון רלוונטי. אני אגיד את האמת, אחרי השבעה באוקטובר, בעקבות המלחמה הזאת, אני לא חושב שזה הדיון המאוד מהותי שיהיה.
אז מה הדיון המהותי שיהיה?
אני חושב שהדיון המהותי שיהיה הוא, האם מקבלים את ההחלטות הנכונות, ולא, אני, סליחה, לביטוי הפופוליסטי, עוד רגע אחרי המלחמה.
תעשה לי את ההפרדה, מה נכון לא הפופוליסטי?
תראה, בסוף תהיה מערכת ביטחון, והיא תשנה הרבה מאוד מהקונספטות שהיו לה, ובדין היא תעשה, כן, כי נתפסנו בשבעה באוקטובר במצב שלא יעלה על הדעת. הדבר הזה יצריך שינויים גדולים במערך. אני לא נכנס למספרים, אבל ברור.
מה היום תקציב הביטחון, נגיד, של 2023? כמה זה, 70 מיליארד?
יותר, אבל בוא נשאיר את המספר.
אבל קידומת 7, נכון?
קידומת 7, זה תלוי חצופה, אבל בגדול באזורים האלה.
אז בכמה הוא יצטרך לגדול?
תראה, אני לא יודע בכמה הוא יצטרך לגדול, זה עבודה שיעשו, אבל אני חושב ש...
10%?
אני חושב שאנחנו נראה גידול משמעותי.
משמעותי זה 10% או יותר מזה, נגיד?
זה אפילו יכול להיות יותר מזה, זה שינוי משמעותי.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
כי אני חושב שמערכים השתנו.
אתה יודע מה?
לא רק שיצטרכו עוד פצצות ומיירטים וכדורים, יצטרכו גם לשנות את התפיסה, את הפעלה, והרבה מאוד דברים ש...
אוקיי, אז בוא אני עושה כאן רשימת מקולת, בסדר? אז אמרתי
את ש... את המספר שם, אבל אני לא אגיד
ברשותך. לא, בסדר, 100%, אבל רק כדי שיהיה לנו איזשהו רפרנס.
הוא מספר גבוה.
אז בוא ניקח, נגיד, עוד 10 מיליארד שקלים כל שנה, אני עושה הערכת חסר, בסדר? אפילו נעשה 12 מיליארד, בסדר? נוסיף על זה את ה-10 מיליארד חוב שאנחנו גם גייסנו, אז אנחנו כבר באזור ה-22 מיליארד, ונקווה נגיד שהריבית תשאיר את זה באזור הזה, בסדר? זאת אומרת, שיש ליוגב גרדוס, או מי שיחליף אותו ויכין את תקציב נגיד 25, או כבר 24, עוד 25 מיליארד שקלים הוצאה, שלא הייתה מתוכנת לו לפני חודשיים וחצי.
אני חושב שהמספר הוא גבוה בהרבה, כי לא דיברנו על הרבה מאוד דברים אחרים.
בוא נדבר, בוא נדבר.
תראה, המערכות האזרחיות, השיקום של העוטף, חלקו הגדול הוא חד פעמי, אבל אני חושב למשל...
זהו, כאילו כל השיקום, אתה לא מכניס את זה בעלות המלחמה. עלות המלחמה זה הפגזים, זה בגדול, וימי העבודה, נגיד.
הוא חד פעמי.
המלונות זה עלות המלחמה?
המלונות הוא לגמרי, העלות, אני אגיד אחרת, בין אם זה מלונות ובין אם זה קרווילות, המדינה תצטרך לדאוג לאוכלוסיית והקהילות האלה לתקופה לא מבוטלת, דרך אגב, בהרבה מאוד אספקטים, לא רק בשאלה איפה הם גרים.
אז כמה, נגיד, תהיה הצעה תקציבית של 25, אני לוקח בכוונת 25, כאילו, אחרי שהאבק ישקע.
אז התשובה שלי היא תלוי מה הממשלה תרצה לעשות. הממשלה יכולה לשנות סדרי עדיפויות, להגיד, חברים, אנחנו אחרי מלחמה, אלה המקומות שאנחנו משקיעים בהם.
לא, רגע.
בגדול, לדעתי, ממשלה צריכה להגיד...
תכף נדבר על סדרי עדיפויות, אני רגע רוצה להבין, זאת אומרת, ההוצאה
של... הבור שהיא תראה מולה, בעיניי הוא גדל בעשרות מיליארדים. אני לא רוצה להגיד כמה, כי אז זה כבר, אני לא רוצה להרוס לאנשים באוצר היום את הוויכוחים של מחר, אבל עשרות מיליארדים בשנה, בקלות, עשרות מיליארדים, זה הרבה מאוד כסף.
שאחד, זה הבור של עלות המלחמה, שאותו צריך לממן באמצעות חוב, אוקיי? ושתיים, זה הגדלת תקציב הביטחון. שלוש, זה שיקום, נכון?
ארבע, זה מערכות אזרחיות. בוא תיקח אפילו את הצד הרגע הנפשי. יש פה, עזוב את זה שמדינה שלמה עברה משבר גדול, יש אנשים בקו הראשון, גם בעיקר בעוטף, אבל גם בצפון, שעברו דברים שהצטרכו עזרה גדולה. המערך הזה יצטרך לתת לאורך שנים פתרון לאנשים האלה. זה, עוד פעם, זה לא מיליארדים, אבל זה state of mind של ממשלה שמשנה הרבה מאוד מהפרדיגמות והדרכים שבהם התמודדה עד היום. מערך, למשל, מערך הטיפול הנפשי או בריאות הנפש.
אז זה יחסית כסף קטן, לא?
אבל זה לא עניין רק של כסף, זה עניין של קשב, כי כשאתה נותן לזה קשב, אתה נותן קשב לדברים אחרים שיכולים לעלות יותר. בסוף, לממשלה צריכים להיות, נדבר עוד שני הסדרה דפיות, אבל היא לא יכולה לעשות הכל. צריך להחליט במה היא מתמקדת. אני חושב שסיפור השיקום, גם הפיזי, אבל גם הקהילות, נפשי וכולי של האנשים האלה, אנחנו חייבים להם את זה. אנחנו okay. כחברה.
אז דיברנו על ההוצאה. אז ההוצאה, אנחנו יודעים, תגדל בעשרות מיליארדי שקלים בתקציב 25, אוקיי?
Okay? הערכה שלי.
אוקיי. Okay. בכמה תקטן ההכנסה? זאת אומרת, הכנסות ממיסים ודברים כאלה? כבו, אני מנסה להבין כמה גדול הבור.
תראה, זו א', לצערי, כל יום, שר האוצר ממשיך להגדיל לנו את הבור הזה.
אני בונה כאן את ה... אני תובה מעגל כדי שנגיע למצב...
זאת אומרת, תענה לשאלות שלי, מה אתה...
אני אוביל אותך לשם, כן?
מאה אחוז, אוקיי, אני מודה לך.
דרך אגב, מקורות הכנסה של מדינה, חוץ מתשלומי מיסים,
לא, יש כל מיני מיסים. יש מיסים רגילים, מיסים על עבודה, מה שנקרא. כשאנחנו עובדים, אנחנו משלמים מס הכנסה.
מיסים עקיפים.
וכולי, יש ביטוח לאומי, שזה לא של המדינה, אבל זה חלק מהחשבונאות הלאומית. יש מיסים עקיפים כמו נדלן ומעם וכאלה. אלה הדברים המרכזיים שמדינה מכניסה. אתה יודע, יש חברות ממשלתיות שהן, אם ישימו בהם אנשים טובים, הם יעשו כסף, ואז יש דיבידנדים.
ואם יש שר שיסכים לחלק את הדיבידנד, שגם יש עכשיו 4 מיליארד או משהו שחונים בחברות הממשלתיות שלא מחולקים לתקציב המדינה, אבל בסדר, אוקיי.
מינויים פוליטיים זה דבר יקר. בסופו של דבר, אלה המקורות העיקריים של מדינה, וכמובן הציפייה לצמיחה גבוהה בהמשך, שמאפשרת למדינה להכניס גירעון כדי לשלם אותו בהמשך.
אז שוב, וזה באמת שאלה שגם אתה... על כל ניסיונך והשנים שלך, אתה לא יכול לענות עליו, אבל אנחנו צריכים לצפות שיהיה קיטון בהכנסות המדינה ממיסים בשנת 24-5?
זה, קודם כל, אני מעריך שכן, אני רק אגיד ככה, תרחיש הבסיס יהיה כן, זה מאוד תלוי באמון במשק הישראלי, זה מאוד תלוי בכמה הממשלה תדע לטפל בענפים שמושכים אותה קדימה וצריכים את העזרה שלה, אתה יודע, אני אפילו אגיד לך, זה תלוי באורך המילואים. כי חברות, אני מניח גם אחרות, נגיד, אני יכול להגיד על החברה שלנו היום, יש עשרות עובדים שלנו נמצאים במילואים, במשך יותר מחודשיים כבר. זה אירוע מז'ורי לחברות. הדבר הזה מן הסתם, מכניס חלק
מהחברות. שעליו על האובדן של התוצר של החברה, אתה לא תקבל פיצוי. אתה אמנם לא משלם את המשכורת של העובדים שנמצאים עכשיו במילואים, אבל אתה לא מקבל פיצוי על מה שיכולת לעשות ולא תעשה.
עשו איזה מנגנון, אבל המנגנון הזה הוא, עוד פעם, אני לא חושב שהמדינה צריכה לשלם לכל חברה את זה, רק צריך להבין מה זה עושה למשק. כשהחברות לא בעשי יכולתן, אז בהגדרה, ההכנסות שלהן קטנות, אז מה שהם משלמים, בין אם זה במיסים ישירים, כמו מס הכנסה ומס חברות, ובין אם באחרים קטן,
נכון.
אלה החיים. כמה זה יהיה?
זה די ברור, זה די ברור שהכנסות המדינה ממיסים לא יגדלו בשנים הקרובות.
בוא נגיד ככה, הם בטח יקטנו לעומת התחזית שהייתה לאוצר, כשהוא שם את תקציב 24 על השולחן.
כן.
כי יכול להיות שהם יגדלו, אבל לא כמו שהוא ציפה, בחלק מהמקומות, אתה שואל אותי, מה הסיכוי הסביר, שאנחנו נראה קיטון גם.
אוקיי.
בטח בטווח הקצר.
אז הנה הגענו למצב הנוכחי, או אנחנו הולכים להגיע למצב הנוכחי, שבו התקציב השנתי של מדינת ישראל קם הוא 300-400 מיליארד דולר, שקל בגדול.
רגע, אני רוצה הערה בכל זאת, כדי... היא חשובה. אנחנו הולכים לקבל מול העיניים בחודשים הקרובים, ואני מבטיח לך שיעשו בזה שימוש, אז בואו נתן הערת העזרה לפני. מצב מוזר. יש לנו היום הרבה מאוד אנשים במילואים, עוד פעם בלי מספרים. האנשים האלה משלמים להם משכורת.
המדינה, לאומי, כן.
המדינה. אבל מבחינת המיסים, זה כאילו הם עובדים מלא. גם אם רצו לפטר אותם, הרי לא יכולים לפטר אותם, ולמעסיק לא כל כך אכפת גם כי...
כי הוא לא משלם
את המשכורת. אבל תשים לב, זה בעצם אתה תראה שהמיסים כמעט לא משתנים, כי אנשים האלה מקבלים שכר ומשלמים מס ממנו, אבל זה לא באמת מעיד על המצב.
זה עובר מכיס אחד של המדינה לכיס אחר, אמת. זאת אומרת, זה לא הכנסה.
ואני מבטיח שמי שצריך יעשה בזה שימוש להראות שהנה, בכלל אין בעיה, סתם הבהילו אתכם שמלחמה זה דבר רע, זה בכלל לא משפיע. כן.
זאת אומרת, כשימדדו את הכנסות המדינה המסים ברבעון האחרון של 23,
תזכור את הכוכבית הזאת.
ויגידו, לא ירדו הכנסות המדינה המסים, כן, אוקיי, אוקיי. כוכבית חשובה. עכשיו, בוא רגע שנייה נחזור לעולם משק הבית, בסדר? תזכיר לי, תקציב השנתי של ישראל...
500 ומשהו השנה.
אה, אוקיי, יותר מה שחשבתי. אוקיי. לא, זכרתי 300-400, אבל אוקיי. אתם גדלים בתקציב, כל הכבוד לכם.
המדינה גדלה,
כן.
המשק.
תשמע, אז מוסכם עלינו שההוצאות של המדינה, בשקלול אובדן הכנסות וכולי, זה, בוא נאמר, הולך לייצר כאן איזשהו פער של לפחות 10-15%, נכון? גרוסו מודו, שזה אמרנו, אתה מגשר או בהגדלת האוברדרפט, שאנחנו לא רוצים, או בחיסכון, מה שאומר קיצוץ שירותים, או בהגדלת הכנסה, מה שאומר הגדלת מיסים, נכון? אין דרך אחרת לרבע את המעגל.
אז אני אנסה בכל זאת לתת לך את ה... תראה, בכל שנה כשעושים תקציב יש פער. מה שרוצים או התחייבנו כבר לעשות, לבין מה שהתקציב מאפשר, הוא תמיד יש פער, ואז זה אותם ימים שבעיתונים מדברים על הקיצוצים, ואז בדרך כלל זה בא יחד עם נערי האוצר, ותמיד הפוליטיקאים אומרים, זה הפקידים אשמים, וזה לא אנחנו. הריטואל הזה, שבו יש יותר רצונות לעשות, או התחייבויות מאשר היכולות לעשות, חוזר כל שנה. השנה, גם ב-24, ובטח ב-25, הוא יהיה גדול יותר, או משמעותי יותר. השאלה מה אתה עושה, או איך זה ייראה, מאוד תלויה בשאלה מה אתה תביא לשולחן, לדוגמה. זה ממש בסדר להיכנס ליותר אוברדרפט בשנים הראשונות, אם יש לך תוכנית שמראה איך אתה מוריד אותו חזרה ומפצה עליו. אתה עושה את זה דרך, למשל, אם אתה מביא בתקציב הראשון השקעה גדולה בצמיחה, על חשבון דברים שאינם מביאים
בצמיחה. מה זה השקעה בצמיחה?
אז זה יכול להיות הייטק, וזה יכול להיות תחבורה ציבורית אפקטיבית.
איך הממשלה משקעה בהייטק?
סליחה. זה יכול להיות לימודי ליבה בכל מיני סקטורים שלא לומדים. זה הרבה מאוד דברים שיביאו צמיחה וישכנעו את מי ש... צריך שבאמת זה מאמץ אמיתי של הממשלה כדי לעודד צמיחה.
מחוללי צמיחה זה פרויקטים של טים גדולים, זה ככה למדנו להכיר. כן?
גם, וגם החלטות גדולות. ההחלטה, למשל, ללימודי ליבה, היא החלטה גדולה, היא לא פרויקט גדול. היא החלטה גדולה. מרגע שעשית אותה, דרך אגב, היא לא קורית מזה שאתה אומר. היא קורית מזה שאתה אומר, אני אשלם את המחיר המלא, אפרופו האמירה, ילד חרדי הוא לא חצי ילד, לגמרי. אני מציע את המשוואה הבאה. כל ילד, ערבי, חרדי, דתי, חילוני, שלומד לימודי ליבה באופן מלא, יקבל תקצוב מלא.
כן.
אנחנו לא מפנים.
רצו גם שיקבל לימודי ליבה מהמדינה, שהיא בעצם הריבון כאן. כן,
אני מציע אבל להכיל את
ה... זאת אומרת, אם יש מפלגה שמחליטה להקים רשת של בתי ספר, אז גם אם מלמדת ליבה, והיא לא מלמדת ליבה, אין דין מפלגה שמלמדת את ילדיה כמו מדינה שמלמדת את ילדיה.
אני אגיד את זה מכיוון אחר, צריך מנגנוני אכיפה ובקרה אפקטיביים של המדינה על כל רשת, גם אם זה אורט
בצד... מה שלא קיים.
אורט בצד לצורך העין החילוני, ו...
מעיין החינוך או החינוך העצמאי.
או החינוך העצמאי וכו'. והדבר הזה באמת לא קיים, ואז כשהאמירה היא מה אתם רוצים, אנחנו בסך הכל משווים תנאים, לא, אנחנו לא משווים תנאים.
כן, זה עכשיו הערת המגיש, כן? עכשיו, באמת, איך אפשר לבוא ולהכיל את אותו כלל על תלמיד בחינוך ממלכתי, או ממלכתי דתי, או ממלכתי חרדי, כן ירבו דרך אגב, שמקבל בעצם את האינדוקטרינציה שהמדינה מחליטה, לבין מישהו שלומד במפלגה. זה לא אותו דבר. אבל בסדר, זה...
עוד פעם, אני פחות רוצה להתייחס לכל מפלגה או לא מפלגה, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. המטרה, אנחנו לא עושים את
לא,
זה...
לא, כי חינוך חרדי זה חינוך של מפלגות. לא, צריך להבין את זה.
אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. בסוף, ברמה הכלכלית לפחות, המדינה רוצה שכל מי שגומר מערכת חינוך ומגיע לגיל 18, וצריך ללכת לצבא או לכל שירות אחר למדינה, ויוצא לשוק העבודה מיד אחר כך, יהיו לו הכלים לממש את הפוטנציאל שלו. זה לא, אנחנו לא רוצים שלא ללמדו תורה. כל מי שרוצה ללמד תורה, שילמד. ילדים שלומדים הרבה מאוד דברים.
אבל גם שעתיים אנגלית,
וגם אנגלית, וגם מתמטיקה, כדי שהם יוכלו להשתלב בעולם החדש, כדי לייצר, כי כשהם לא מייצרים, בסוף, מישהו צריך לממן את קיומם פה.
אוקיי, עכשיו רגע, אני כן רוצה להגיע איתך לעניין הזה, כי אני באמת מהדהד לי נאום של מחליפך, יוגב גרדוס, בכנס אלי הורוויץ, לפני מספר חודשים, שהוא דיבר בעצם על העתיד שמצפה לבן שלו, שלומד היום בבית ספר יסודי, במדינה, על סמך בעצם הכיוונים שאליהם היא הולכת כרגע ברמה הדמוגרפית והסוציו-אקונומית. אבל אני רוצה לדבר כרגע, אוקיי? מה אמור לעשות אגף תקציבים סביר, ראש אגף תקציבים סביר, לנוכח המצב שנוצר? זאת אומרת, מה רוצה, כמו שאתה מכיר את יוגב גרדוס, לעשות בימים אלה לנוכח המצב שנוצר? ומה הוא עושה בפועל לאור המדיניות שקופת עליו הממשלה, שר האוצר וראש הממשלה?
אני אשתמש בטכניקה ידועה של פוליטיקאים, ואני, כמו שאני רוצה, לשאלה שאלת.
אתה יכול לעשות את זה גם בלי להגיד את זה, פשוט.
לא, אני רוצה אבל להתחיל גם מקומה אחת למעלה. מה המצב שצריך להיות? כי כולנו התרגלנו לעיוות כל כך גדול מהמצב הסביר, שכבר אנחנו מקבלים הכל. המצב שצריך להיות הוא שהממשלה, אלה שנבחרו ומנהלים את המדינה, יבינו את גודל האירוע, ויורו לאנשי המקצוע במשרד האוצר, להוריד מהפרק כל מה שאיננו, או תמיכה בלחימה, או שיקום, או צמיחה, נקודה. ויביאו תוכנית שעושה את זה. שזה מה שהיא עושה, שלוקחת את כל הכספים האלה, שראים למדינה, ודרך אגב, הסיפור של החינוך החרדי, הוא לא רק שהוא לא תומך צמיחה, הוא מונע צמיחה. כי כשאני נותן עוד ועוד קצבאות לאברכים, הם לא ייצאו לעבודה. וכשהם לא ייצאו לעבודה, המשק נפגע. ולכן, הייתי מצפה מהפוליטיקאים להגיד את זה בזמן מלחמה, ריגרדלס השאלה, אם הם ימין או שמאל, אם הם חרדים או חילונים, קרה פה. אני חושב שהדבר הכי מטריד, הוא שהעם חווה טראומה אדירה, והבין שיש פה שבר נוראי. והממשלה הייתה איזה שבועיים, שלושה של מילים כאלה, אבל המעשים שלהם לחלוטין לא שם. ואתה שואל אותי מה הרגע צריך להיות? אגף תקציבים אמור להביא תוכניות לממשלה, אבל הממשלה הייתה אמורה להגיד את המשפט הכל כך טריוויאלי הזה, והיא לא אומרת אותו. ואז השאלה מה עושה, מה עושים משרתי הציבור? כי יש נבחרי ציבור שהעם בחר, ויש משרתי ציבור, התפקיד שלהם גם לעשות ממשלה אומרת להם.
אבל רק השנייה, אם דיברנו על 50-60 מיליארד שקל בשנה בור, בוא, אנחנו מדברים על, על כסף...
חמישה?
על, לא, עכשיו אנחנו מדברים על מיליארד לא, ומשהו, לא. על החודשיים האלה, לא, לא. שנה הבאה זה עוד 5 מיליארד.
קודם כל,
זה
השנה...
זה לא סותם לך את הבור, אתה מבין?
אני אסביר, כי זה ממש הערה חשובה. אחת, השנה אפשר היה לקצץ בערך 2.5-3 מיליארד שקל שלא קיצצו. זה אחד, קיצצו איזה 700 מיליון לדעתי.
הכל מה, מכספים קואליציוניים?
רק קואליציוני, רק קואליציוני. השנה הבאה זה משהו...
אבל סליחה, חלק מהכספים הקואליציוניים זה כן למטרות ראויות, נגיד זקה, לא יודע.
לא. אני מדבר על מה שאפשר לקצץ, אחרי המטרות הראויות... שים בצד, תאמין לי, לצערי.
תמיד.
רוב הקצינים קואליציוניים לא מטרות ראויות.
אתה יודע איך זה עובד? יש מטרות ראויות, נגיד זקה. ככה, במקרה עלה לי לראש, כן?
אבל נדב, צריך להבין, בדרך כלל, כשהמטרות ראויות, הן יכולות לעבור במנגנונים הרגילים, והן יקבלו מענה. לא צריך בשביל זה את המונח כספים קואליציוניים, כי אם יש...
מה חשבת על ההשוואה שעשה נתניהו בין הכספים הקואליציוניים לבין תקציבי בית לסין והבימה?
אני מעדיף...
לא, אני אדבר, מה זה?
תראה, אני חושב שכולנו כבר יודעים, יש לראש הממשלה יכולת גדולה לשסות ציבור בציבור, אני חושב שהוא פשוט לא הבין שאנחנו כבר לא באירוע הזה. והוא ממשיך לעשות את זה. תיאטרון בית לסין והבימה, בכלל כל התיאטראות בארץ, לדעתי כל התקציב שלהם, שמחזיק את כל התרבות הישראלית, הוא 100+ מיליון שקל. אברכים 1.7 מיליארד שקל. תסביר לי את הקשר? אני אשמח לשמוע. אבל לגופו של עניין, אף אחד מהם דרך אגב לא ביקש תוספת בעקבות המלחמה כדי להגדיל את התרבות. אבל לא, אני שם את זה רגע בצד, כי זה באמת לא... זה באמת, האמת, הוא עשה את זה כדי שאתה תשאל את השאלה הזאת, ונדבר על זה במקום לדבר על המהות. אני אבל חוזר רגע לשאלה שלך, למה נוגעים בזה? מה אתם רוצים? 200 מיליארד, אז עכשיו יש לכם בעיה עם 10 מיליארד שקל? אם אתה לא נוגע בכסף הזה, איך תעשה רפורמות גדולות יותר? איך תיקח כסף במקומות הרבה יותר קשים? כי זה המקומות שקל לקחת מהם כסף. א', עוד לא נתת אותו, וב', באמת הם נגד הצמיחה והמשק. אבל כשאתה תצטרך לקצץ עוד יותר, אתה תהיה לך מקומות הרבה יותר קשים. למערכת הבריאות, אתה רוצה לקצץ זה, מערכת חינוך,
דרך אגב,
מערכת רווחה.
שר האוצר השבוע חתם על המשך מתן הפטור ממס למשקאות ממותקים.
דוגמה מעולה.
פאף, 900 מיליון שקל הלכו.
דוגמה מעולה, אחד המיסים, אני מודה שאני הייתי מהיוזמים שלו, אחד המיסים בעיניי מוצדקים.
נכון.
דרך אגב, כדי לשנות התנהגות, בעיקר של שכבות חלשות, כמו החרדית, אבל גם אחרות, כי מה לעשות, סקרת נאורים הולכת מקורלציה גבוהה לסוציו-אקונומי נמוך, לצערי הוא גוזר את דינם של הרבה מאוד...
זה הכנסה גם, זה 900, שאנחנו חזרים כל שקל.
לדעתי אלפי ילדים, אלפי ילדים, עזוב את זה, גם, אבל אני אגיד לך גם, אלפי ילדים בשנה, גזרנו את דינם, להיות עם סקרת להרבה מאוד שנים, וחולים, ובאמת, דבר בעיניי, פשוט צעד נורא. דרך אגב, כמו שכל חודש, כבר חודשים רבים, הוא מסבסד את מחיר הדלק, כדי שאנשים לא ישלמו את המחיר האמיתי שלו. כדי להשקיט את הציבור, לסמם אותו בזה שאנחנו נותנים לו כסף, שהוא מוציא מהכיס, רגע, הוא מוציא אותו מהכיס של הציבור, הוא לא מוציא את הכיס שלו.
זה היה חשוב מה שאתה אומר, מאז שהנפט עלה, אחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה,
הנפט הוא כבר ב-70 דולר חבית.
עכשיו 80 קצת, אבל לא משנה, אבל הנפט היה במשך הרבה שנים בשיעורים די נמוכים, ותמיד על הדלק שלנו יש טבלו, שזה מס על מס כזה שהמדינה לוקחת.
כמו מס, ממש מס.
כמו מע"מ, סוג של מע"מ על דלקים. ותמיד המחיר לליטר דלק היה מורכב מהמון בלו.
נכון.
והיום, היום כמה?
לא, הוא מורכב, אני לא זוכר את המספרים היום, אבל הוא מורכב גם מזה. דרך אגב, כי דלק מזהם, דלק גורם למחלות, הרבה מאוד דברים.
זה נושא שקרוב לליבי, גם אין היום בלו על פחם. גם הורידו אותו.
נכון.
כן.
כל הדברים האלה בעיניי, הם עוד פעם, תראה, אני רוצה להגיד משהו יותר עמוק, בסדר? התחושה שאני חי איתה בשנים, בימים האחרונים, חודשים האחרונים, ואני חושב שאולי הרבה ישראלים בגיל שלנו חיים בה. אנחנו קיבלנו לידינו, כשנהיינו בני 18, 19, 20, מדינה במצב די טוב. ההורים שלנו, הדור שלהם, נלחם בו מלחמות קיום, ודרך אגב ניצח אותן, גם 73, שהיא טראומה לכולם, נגמרה בניצחון ישראלי, 40 קילומטר מדמשק, וכו' וכו'. ניסה לפתור את הבעיה של ישראל מול הפלסטינים בכל מיני דרכים, או בהכרעה מדינית, או בהכרעה צבאית, כאלה ואחרות. ואני אומר לך שאני, כהורה לילד ביחידה מובחרת בצבא היום, שהולך, הוא נמצא בצבא, ואני כבר לצערי בגיל שהצבא מוכן לדבר איתי, אבל רק בדברים שהם בתוך משרד, ששים אותי חזרה על טנק, זה מבחינתם סיכון גדול מדי. נמצא בתחושה שאנחנו בזבזנו הרבה אשראי שקיבלנו. דחינו הכל. היינו עסוקים בלדחות הכל. כל המבצעים האלה, כל היומיים וזהו, ומה שקורה עם חיזבאללה בצפון, גם בצד הביטחוני, אבל אני אקח אותך גם בצד האזרחי. תסתכל את הבעיה עם החינוך החרדי. היא בעיה שהייתה קטנה בהרבה לפני 5 ו-10 ו-15 שנה. ולא טיפלנו בה, כל פעם דחינו אותה בעוד איזה פולשטיק,
עוד איזה קואליציה,
ועוד איזה קואליציוני, ועוד איזה פאץ'. ותראה, אני יכול לקחת לכל לבעיות רבות. במגזר הערבי בישראל, שהפעם הראשונה שניסו להתעמד איתה באמת, היה אגף תקציבים בהחלטה גדולה שעשו למגזר הערבי לפני, זה נראה היסטוריה, כן, אבל לפני, לדעתי, משהו כמו 6-7 שנים. אבל אנחנו, באמת, הדור שלנו, ואני היום, התחושה שלי היא שאני שולח את הבן שלי להילחם, על בעיות שאנחנו לא פתרנו. אז אני אומר לך את זה גם בהקשרים האלה הפוליטיים, הנה, הם עושים עוד פאץ' לעוד חודש הדלק, ועוד זה, ונעשה פה פאץ' על זה, והנה, אני אחתום לעוד שנה בלי סוכר.
תגיד, אבל... אז ממה יביאו את הכסף? אז מאיפה יביאו את הכסף? לתקציב 24, תקציב 25, מאיפה יגיע הכסף?
אני חושב שהממשלה הזאת ניחנת בחוסר אחריות, גם חוסר לקיחת אחריות, אבל גם חוסר אחריות. אז הציפייה שלי מהממשלה הזאת היא לא מאוד גבוהה. אני חושב שדי מהר אנחנו נהיה באירוע אחר, והממשלה אחרת שתעשה פה תקציב, וזה יהיה, אני חושב, מהר ממה שרוב
מחר מביאים את מילטון פרידמן לנהל את כלכלת ישראל. הוא צריך עכשיו לחתוך מהבריאות, מהחינוך, מהתקציבי רווחה.
אז התשובה היא, תצטרך לקבל החלטות קשות. מה הן אומרות? הן אומרות שהרבה מאוד מהדברים שהיינו רגילים מהם לא יקרו. היא תצטרך לבחור קודם כל, וזה קצת תלוי במדיניות שלה, אם היא רוצה יותר מיסים או פחות שירותים, כי אי אפשר יהיה גם וגם. זה ממש החלטה שהיא תצטרך לקבל, זו החלטה לא פופולרית, אבל היא תצטרך לקבל אותה, והיא תצטרך להשקיע המון בצריכה.
יכולים לעשות מיסים רק על השכבות העליונות, כאלה שלא יפגעו בצריכה ובתוצר של השכבות הביניים?
אפשר הכל, הבעיה עם זה שאתה שם מיסים על מעט מאוד אנשים, זה שאתה צריך מיסים מאוד מאוד גבוהים כדי להביא
ערך כלכלי,
קטן מכל האוכלוסייה. אז תמיד זה כזה התלבטות שיש, אבל אני אגיד לך רגע משהו אחר. אם ממשלה תשקיע הרבה מאוד בצמיחה, תראה, המשק הישראלי, ובכלל, אמרנו, דיברנו על חברה הישראלית, גם המשק הישראלי, הוא מהמשקים שמתוששים הכי מהר במשברים. הכי מהר. למה? כי אנחנו לא אנשים שנשארים בתלם. אנחנו תמיד נחפש איך אפשר להיות קצת יותר יעילים, ואיך לעשות קצת אחרת. אז זה תמיד ניחן בזה שתסתכל, נגיד, סתם הקורונה, אתה תראה את ישראל, היא מודדה מדהים מהיציאה מהמשבר. 2008 אותו דבר, 2003 אותו דבר, אנחנו תמיד יצאנו מהר. אז
לא תמיד, ב-73 היה לנו עשור עבוד.
לגמרי. אז התשובה שלי היא, שכשממשלה תעשה את הדברים הנכונים, קרי תשקיע בצמיחה ותפחית הרבה מאוד דברים אחרים, דרך אגב, גם הם רק נראות. הסיפור הזה של 30, ואני כבר לא זוכר, הפסקתי לספור, שרים ועשרות משרדים, זה לא רק השאלה של כמה עולה הלשכה. זה גם חשוב, אבל בואו, זה כסף קטן. זה הסרבול, דיברנו כל הממשלה, זה כמות השחקנים שעכשיו מעורבים בכל החלטה, זה מה הציבור חושב על הדבר הזה, כי אם הממשלה עושה את זה, אז למה שאני אסכים את
זה? זאת אומרת, בוא רגע זה, זאת אומרת, שר אוצר עכשיו אחראי, על פי רוחך וכמו שאתה היית רוצה, היה אומר, קודם כל, אני מייצר מחוללי צמיחה לעשרות שנים קדימה, עשר שנים קדימה, אחד. שתיים, אני חותך את כל מה, כמו שאמר פעם ברק על, על צהל, מה שלא יורם מקצץ, מה שלא תורם כרגע, אני מקצץ אותו, בין אם זה כספים קואליציוניים, אני מחזיר מיסים עקיפים כן, כאלה,
מיסים, בסוג מיסים של עדיף לא... לעשות, בדיוק, עדיף לעשות חכמים, נגיד, מס סוכר הוא מס חכם, כי אם לא ישלמו אותו, סימן שאנחנו נוריד מאוד בהוצאות הבריאות, כי אנשים יהיו מאוד בריאים.
אוקיי, אבל אחרי שעשיתי את זה ואת זה ואת זה, אני צריך גם לקצץ בבשר החי.
יכול להיות.
אני צריך לתת פחות בריאות, אני צריך לתת פחות רווחה, נכון?
אני לא רוצה להגיד מה, כי המה באמת תלוי במה הממשלה רוצה לעשות.
כי הבור הוא כל כך גדול, שגם הדברים האלה הם לא מספיקים.
רגע, הבור גדול, אבל לא לטעות. ממשלה יש לה יכולת לשנות סדרי עדיפויות. היא יכולה להגיד, לא, אני לא נוגעת בבריאות, כי עכשיו בריאות חשוב, כי א', ב', ג'. אני נוגע בדברים אחרים, אני מחליטה למשל לא לתת קצבאות ילדים ברמה כזאת, אלא להוריד אותם אחרי הילד השלישי או הרביעי, או להפחית לכולם.
זה מספרים גדולים?
זה מספרים, תראה.
כי המספרים הגדולים בממשלה, מי כמוך יודע, זה הביטחון, החינוך, הבריאות והרווחה.
זה נכון, אבל, רגע, זה נכון אבל, והאבל הזה חשוב. תראה, השינוי שעשה נתניהו כשר אוצר ושרון כראש ממשלה ב-2003 עם הקצבאות, היה שינוי מדהים.
נכון.
השינוי עצמו בכסף, שאתה מסתכל עליו, הוא לא שינוי גדול. הוא מיליארדים בודדים. הוא הביא אנשים לצאת לעבודה וייצר הרבה מאוד הכנסות למשק.
גם בחברה הערבית, דרך אגב.
גם בחברה הערבית, וגם בחברה החרדית. דרך אגב, החברה הערבית, אחד הדברים הכי גדולים שעשו, זה החינוך חינם מגיל 3-5, שהוציא הרבה מאוד נשים לעבודה, מה שלא קרה קודם. הרבה מאוד דברים שאתה עושה, הם לא כולם חייבים להיות הקיצוץ האימתני הזה שאתה מדבר עליו. הם יכולים להיות גם צעדים שהם לא עולים הרבה, אבל מייצרים המון.
תסביר לי רגע מה קרה, זאת אומרת, איך אנחנו נמנעים מעולם של עשור עבוד כמו שהיה אחרי 73?
קודם כל, מגלים אחריות. מגלים אחריות. הסיפור ב-73 בין היתר היה, שהיה היסטריה כמובן ביטחונית, דרך אגב, בניגוד להיום, ושמעתי הבוקר, צריך להגיד באחד הבקרים האחרונים, את... אני חושב שזה היה גלעד שרון שהתראיין אצל ינן דיין, ואמר שהמחדל הזה חמור לאין ארוך מיום כיפור, מכמה טעמים. אחד, שלא היה להם יום כיפור, לפני, שבחלו ללמוד ממנו. ושתיים, ששם מי שהתמודד מולו היה צבא, שהוא כמעט היה שווה בין שווים. צבא המצרי, בכל הכבוד לחמאס, הוא
כן.
לא דומה. אנחנו לא במצב של 73. מדינת ישראל חזקה לאין ארוך, בטח מהאויבים הקרובים שלה. זה לא שהיא לא צריכה לעשות תיקונים בצד הביטחוני, אבל אנחנו לא במצב 73. ועדיין, בקלות, אפשר להגיע למצב שבו אנחנו מתבדרים למקום לא טוב. צריך לקבל החלטות קשות. צריך להיות מאוד אחראים במה שאנחנו עושים. לא צריך לקצץ או להתקמצן על השיקום של העוטף, ועל העזרה לעסקים לאורך זמן. דרך אגב, אמרו לי, אני לא ראיתי שאחד ההנחות שלקחו במשרד האוצר זה שאין יותר, אין עזרה לעסקים אחרי 2023. תקציב 24 לא מניח. אוקיי, זה נראה לי חוסר הבנה של המצב, כי לדעתי המצב יימשך.
בוא נגיד ש-24 זה בחודש הבא.
נכון.
זאת אומרת, מי שחושב שבחודש הבא כבר לא נצטרך לסייע.
וזה לא רק החודש הבא, כי אף אחד מאיתנו לא רואה את הסוף באופק של השבוע, שבועיים הקרובים. אלה דברים, בדברים האלה אסור לקצץ. אבל דווקא בגלל שאסור לקצץ בהם, אתה צריך לגלות אחריות לכל המקומות האחרים. עכשיו, זה לא תמיד כיף לגלות אחריות, אני מבין את זה. אבל אנחנו בוחרים אנשים שיננו את המדינה הזאת, לא כדי שיהיה להם כיף. לא כדי שהם יעשו הכל יישאר בתפקיד שלהם כדי שישרתו אותנו, את המדינה. ושירות המדינה בהקשר הכלכלי אומר, תתנו המון בצד של השיקום, ומה שצריך בצבא ברמה המבצעית, ומה שצריך כדי לעזור לעסקים, אבל תנהלו מאוד בקפדנות את שאר ההוצאות שלכם. זה לא זמן לתת לכם כסף ל... אני גם לא מבין את העניין. למה לתת עוד קצבאות לבחורי ישיבות? כי מה? כי המצב הכלכלי במשק הוא כל כך טוב שכל השאר צמחו מאוד השנה? מה החבר שלי שהיה לו חברת תיירות, מה הוא יגיד כשהוא רואה דבר כזה? מה הוא יגיד? הוא ישלמו לו, אם אני זוכר נכון את הפיצוי, 20% מהקבועות. זה יפה מאוד מה שהממשלה עשתה. אבל זה לא מחזיק את העסק שלו.
אבל
עובד למחייתו.
אבל הדיון על הקואליציונים, ששוב, אני חושב שעמדתי בעניין הזה די ברורה, הוא...
לא, נדב, אבל אתה לא יכול לגעת...
הוא בעיקר נובע מאמרית העין. כי אמרית העין היא זאת ש...
אבל אמרתי לך קודם, כלכלה זה הרבה יותר מאשר רק מספרים. זה לא מאמרית העין.
זה פסיכולוגיה וציפיות.
בוא ניקח למשל את יור ההסתדרות. בסדר? איך אתה יכול לבוא עכשיו עם עסקת חבילה להסתדרות ולהגיד להם, בואו נפחית, אני סתם כדוגמה, בסדר? 5% מהשכר בשירות הציבורי כדי להתמודד עם המצב, אחרי המלחמה. כשאתה לא מוריד את הדברים, שאתה לוקח לאנשים שלך, יו"ר ההסתדרות יגיד, אולי בצדק מבחינתו, סליחה? לא הבנתי. תעשו את מה שאתם צריכים, אתם.
אני זוכר, דרך אגב, באינטיפאדה השנייה, אני הייתי בגלי צהל, אז הייתי נחשב עובד מדינה, היה לנו היטל לכל עובדי המדינה.
נכון.
היה, זאת אומרת, כל...
ואני אומר לך, אני עבדתי עם הרבה ראשי הסתדרות, וגם עם הנוכחי, ולמשל בקורונה, הוא הבין את המצב, והוא, יחד איתנו, כשהוא הבין שהממשלה עושה גם דברים שקשים לה, הוא הצטרף לעניין, לא תמיד הסכמנו על הכל, אבל הוא היה שם. וכמו שאתה אומר, כשהיה ב-2003, היו דברים שעשינו יחד עם ההסתדרות. אבל הסתדרות זה רק דוגמה, אבל למה כשהוא רואה את זה, אז מה, שם זה כסף גדול. שכר שירות ציבורי זה המון כסף. דיברת על מערכות קודם, נכון, חינוך, בריאות, רוב הכסף שם זה שכר, זה לא דברים אחרים. אבל מה אתה מצפה ממנו? תראה את רן ארז, ביקשו מהם ללמד את חנוכה, הם לא הסכימו. אני מניח שמה שעבר לרן ארז בראש, אני לא יודע, וקטונתי מנתח את ראשו של רן ארז, הוא... הם נותנים כסף לכל העמותות שלהם, ואני אקח מהמורים את
היכולת שלהם. שלהם כן.
כן, אבל רגע, בואו לא נהיה צינים. הם גם, כמו כל המדינה הזאת, עברו טראומה.
ברור.
הם צריכים קצת חופש. אני אכריח אותם להתגייס כשהממשלה מתנהגת ככה, אז הסכמים קואליציוניים זה לא רק המיליארדים שהם עולים.
אז כאילו, אבל תשמע, סמוטריץ' נכנס למשרד האוצר, ואמרו, תראו, הוא אמנם זה רק שנה, אבל הוא היה משרד התחבורה, הוא הפגין באמת כישורים ביצועים נעים, הוא היה חבר ועדת כספים, הוא חריף, יש לו ראש על הכתפיים, הוא בין כלכלה, הוא עושה עכשיו צעד ראוי ומבורך, כשהוא הכריח, אמרנו, את הכהונה של נגיד בנק ישראל, דבר
הוא הכריח אותה, רק הכריח אותו, למען עשר ספק.
מה זה הכריח אותו? מי הכריח אותו?
הסכם...
הקואליציוני בזה.
הסכם קואליציוני ממחנה הממלכתי, שהכריח אותם להאריך את הכהונה, הם לא רצו להאריך
אותם. את המפכ"ל הם עדיין לא האריכו לו את הכהונה.
נכון, אבל ההסכם...
לא משנה, אבל תסביר את העניין הזה. זאת אומרת, מה, כי חשוב לו כרגע לשמר את הקואליציה? זה גם שיקול. יכול להיות שזה העניין.
אני אגיד שיש אדם אחד ששמח מאוד שסמוטריץ' נכנס למשרד האוצר.
והוא?
ישראל כץ. ככה הוא כבר לא שר האוצר הגרוע ביותר בישראל. תראה, לצערי השר סמוטריץ' נכנס למשרד האוצר, ועל אף ציפיות לא קטנות שהיו להרבה אנשים ממנו, בחר להיות אדם סקטוריאלי, שלא מאמין בכוחות השוק, אלא מאמין בכך שאם הוא יעשה מה שהוא רוצה, כל השאר יסתדר. אני מחזיר אותך לפני המלחמה, אנחנו שנה שלמה צועקים, בהרבה מאוד ניסיונות, צעקות, בהתחלה בשיחות, אחר כך ברעיונות, אחר כך בכיכרות, שלוקחים נכס אדיר שהיה פה, כלכלה חזקה מאוד, ושוברים ומנפצים אותה יום אחר יום. ואני לצערי אומר, באמת, בצער רב, שגם לאורך המלחמה, הם לא מפסיקים לעשות את זה. זו בעיה מאוד קשה. אתה רוצה לראות הנהגה כלכלית אחראית בעיתות כאלה, שמצד אחד לוקחת את משרתי הציבור, ואומרים, עכשיו אתם נותנים, תפתרו את כל הבעיות הבירוקרטיות שלכם, כמו שהתחלנו את השיחה, ותביאו פתרון עכשיו למועצה הזאת וליישוב הזה ולאנשים האלה. ומן הצד השני, הולכת איתם יד ביד לדברים הפחות.
עכשיו, אם אני מסתכל נגיד על איך שרואים אותנו נגיד במודיס או בפיץ', אז הם אומרים, תראה, מצד אחד, הם מלחמה עם כל התופעות השליליות שהיא מביאה איתה, הממשלה הזאת היא נתון כרגע על כל מה שאנחנו חושבים עליה. מן הצד השני, יש תכונות טובות למדינה הזאת, אנחנו יודעים, יש לה הנהגה מוניטרית ראויה, זה הנגיד, אנחנו יודעים. מה, כאילו, מה השקלול? איפה, בסוף, אם הם צריכים... ועוד דבר חשוב, כנראה שהמהפכה המשפטית ירדה מהפרק, לאור האירועים האלה. אז
גם בזה תלוי את מי השואל, אבל אני מסכים.
לא משנה, זאת אומרת, אם אני אנליסט במודיז, אני מעריך לממונים שלי שהמהפכה המשפטית כרגע לא על הפרק. ולכן השקלול, מבחינת מודיז או פיץ', בבואם להעריך את הרייטינג שלנו לשנה קדימה, מה יהיה?
אני חושב שרוב ה... היכולת של ממשלה להשפיע על זה היא מסוימת. בסדר? עצם זה שיש פה מלחמה, והיא ארוכה, והיא קשה, והיא מצריכה הרבה אנשי מילואים, לא ברור מה סופה המדיני, בניגוד לכל המלחמות הקודמות שהיינו, הרי לא פה נמנעים מלדבר על היום שאחרי, אבל היום שאחרי קובע במובנים מסוימים איך הדבר הזה יתרחש, אז הדבר הזה לדעתי משפיע בעיקר, עוד לפני מה שהממשלה עושה. ואיך מודי'ס תופסים את זה או לא, אני לא רוצה להגיד פה יותר מדי, כן, ש... ינתחו בעצמם.
כמה שאלות מהקהל, אז כי יש לנו קהילה בפודקאסט, בפייסבוק של הפודקאסט, אני מזמין אותך להצטרף ל... יש לך פייסבוק?
יש לי פייסבוק.
בטוויטר אתה פעיל, ראיתי.
פייסבוק בתור אחד שעובד בחברה שמתסתכל...
מדיום של סבתות. זה מה שאתה טוען בעצם.
אחלה, אבל האינסטגרם...
אוקיי, אתה יודע שאחד האורחים הראשונים שלי לפני שנתיים היה חבר טוב שלך, שי בעבד, שהוא דרך אגב... לא, תשמע, אני בטוח שכל מיצא איבה שהיו ביניכם קצת שכחו, כי עברו שנים, ואתם מקום אחר. אז אלכס מרשלסקי שואל איך היחסים שלך עם שי בעבד, אוקיי? וגם באופן לשמוע את דעתך על נערי האוצר, הוא רוצה לדעת. אז נגיד...
קודם כל, את שי פגשתי פעם אחרונה, לדעתי באיזו מסיבה של חבר משותף, ואמרנו שלום ודיברנו, ואני לא אדם שנותר תינה באופן כללי.
היה לכם...
היו לנו הרבה חילוקי דעות, כן. היו גם דברים שירדו לפסים שבעיניי לא ראויים, אבל זה לא כך חשוב.
צריך להגיד, אבל צריך להגיד גם שאגף התקציבים באוצר, שבאמת יש לו איכויות נדירות, זה באמת גם יש שם האווירה של סיירת, ובאמת יש הרבה דברים טובים גם להגיד על האיכות של האנשים שנמצאים שם, אבל הוא חוטא ביוערה. וכשאתה נגיד בן אדם, בין אם פוליטיקאי, צריך להבין שאגף תקציבים זה כמו מיני ממשלה. זה כמו ממשלת צללים כזאת, שהיא נותנת קונטרה לשר האמיתי, נכון? כי אני שר, יש לי תקציב, יש לי סדרי עדיפויות, אבל אני הרפרנט או הרכז מאגף התקציבים, אני קובע לך מה יהיה הכסף. ואם אין לי כסף שמספק את המדיניות שאני רוצה, אז אני לא יכול לעשות את המדיניות הזאת.
כן, זה מה שנקרא נרטיב מעניין.
ויש גם איזו יוערה שם שמלווה את העבודה באגף, לא?
אגף תקציבים לא חף מטעויות, בעיות, חלק מהם הם שכשנותנים לאנשים צעירים כוח בידיים, צריך לבקר את זה מאוד, כי זה יכול להביא למקומות כאלה, וזו בעיה, וצריך לטפל בה כל הזמן. קצת כזה, זה כזה סיזיפי. וחד משמעית, אגף תקציבים, יש לו גם עושה את הרבה טעויות, גם בתקופתי, וגם בכלל.
אז נגיד שואל אוריאל שכטר, במה אתה חושב שאתה ויתר אנשי משרד האוצר, צדקתם ובמה טעיתם טרם השבעה באוקטובר? אני מתאר לעצמי שבזה בהקשר, נגיד, תדבר על טעות, נגיד, שלך או של אגף תקציבים בפרספציה, נגיד.
תראה, אני חושב שכולנו שואלים את עצמנו כל הזמן, רגע, מהם הדברים החשובים שעליהם נלחמנו ועד כמה הם חשובים למול מה שאנחנו פתאום חווים בשבעה באוקטובר, אתה יודע, בין אם זה, אתה יודע, אני אפילו דבר איתך על דברים שהם היו בנפשי, מעבר צהל לנגב. והסיפור של המודיעין, האם הדבר הזה נכון או לא, זו שאלה שאין לי תשובה היום עליה, והייתה לי תשובה עליה לפני השבעה באוקטובר. זאת אומרת, האם אני מוכן לשלם, אני אגיד במרכאות, זה שעשרה אנשים שאולי לא יסכימו לעבוד בנגב, וכן היו מסכימים לעבוד במקום שנמצאים היום, והם אלה שאולי יכתבו את המסמך, אותם נגדים שיכתבו את המסמך, שאולי ימנע את האסון הבא, האם אני היום בכזו עמדה כמו קודם, אם היא לא הרבה יותר...
כשצריך לומר שהאלטרנטיבה של אותם אנשים מוכשרים, זה חברת הייטק נהדרת של שאול מרידור בירושלים, או אחרת בתל אביב, ולא לעבוד בשכר פחות בנגב.
ולכן, זה נגיד דבר שאני סתם אומר לך ככה, אני שואל את עצמי הרבה שאלות, ואני אגיד יותר מדי, תראה, אני אמרתי את זה קודם, אני חושב שהאנשים... שאני גיליתי, ועוד פעם, אני מכיר את חלקם, חיים ילין, יש לי איתו המון המון שעות עוד לפני וגם עכשיו, הם אנשים נפלאים. האם אנחנו כמדינה עשינו מספיק? עזוב אותי רגע, מצד המתכוני, אני לא... אני גם טנקיסט במהותי, ואני משחזר בראש את 7 באוקטובר הרבה מאוד ימים בחודשיים האחרונים, אבל והאם, מה אפשר לעשות אחרת ברמה הטקטית, ואתו, אתה יודע, קם בצגדות בשריון לשעבר, אבל... האם עשינו כמדינה מספיק לאנשים שבאמת בסוף בחרו לחיות במקום אולי הכי מסוכן, הכי קשה, גם בדרום, גם בצפון, האם אנחנו נותנים איזה מספיק דגש בהחלטות שלנו, האם אנחנו מספיק ערים ורגישים לבעיות שיש שם שלא קיימות בתל אביב וירושלים? הרבה הרבה מחשבות, אין לי תשובה ברורה, אבל אין ספק ששבעה באוקטובר במובן הזה הוא חשבון נפש שכולנו גם לאנשים כמוני.
תגיד, ואם תהיה ממשלה שהיא תהיה ככה קצת, בוא נאמר, יותר לרוחך, ותתבקש לשאת באיזשהו תפקיד, זאת אומרת, החזרה לשירות הממשלתי היא משהו שהיית...
אני הייתי כמעט 20 שנה בשירות הציבורי, אני היום חברה שאני מאוד אוהב, עם אנשים שאני מאוד אוהב ומעריך, ואני שם. אתה יודע, החיים...
לא, חיידק זה חיידק, אתה יודע.
לא, וגם החיים...
למרות שהגעת, תראה, במסלול שאתה עשית, הגעת באמת לקצה, כן? כאילו, להיות ראש אגף תקציבים באוצר.
אין הרבה תפקידים של טים מעל התפקיד הזה, אתה יודע, מנכ״ל רוע, מנכ״ל אוצר, דברים מהסוג הזה. זה לא... אני אגיד את זה אחרת, אני לא מחפש את זה בשום צורה. האם אי פעם בעתיד אני אחזור, מה שנקרא, לשירות מילואים היום?
אבל פוליטיקה?
מה זה?
מה זה? זה משהו שנגיד, אתה יכול לשאול את אבא שלך מה זה. כאילו לא, אתה יודע.
תראה, אני אגיד את זה אחרת. 7 באוקטובר, אני חושב שטלטל את כולנו, אמרתי לך קודם באיזה תחושה אני מסתובב ביום יום, כשהבן שלי נלחם ואני יושב פה אצלך בפודקאסט. מה זה יעשה וכמה זה ישנה את מה שאני רוצה לעשות, אני לא יודע.
אוקיי, אוקיי. נראה. אני חושב שתשובה די ברורה.
לא,
האמת שהיא הכי לא ברורה. כן, לא, אתה לא פוסל את זה.
אני פוסל את זה מכל...
כל זמן שאין בחירות אתה פוסל את זה.
לא, אני פוסל את זה במובן האישי ללא ספק. אני אגיד את זה אחרת, אני חושב ש... אני קודם כל מאמין מאוד שאנחנו נראה שינוי מאוד דרמטי. לא רק בשאלה המפלגתית, אלא בזה שאנחנו נראה המון אנשים צעירים וטובים, שרוצים לחזור לשירות הציבורי ולנהל את המדינה הזאת.
קדי, נגיד שאלי יונס, שהיה מנכ״ל בנק מדינת ישראל, אומר, אני רוצה לחזור להיות חשכ״ל.
תקשיב, אני אומר לך, אני חושב שזה מה שהפוליטיקאים של היום לא מבינים. הכמיהה בעם לתקן
את המדינה שלנו.
את המדינה שלנו היא אדירה, והנחשול שיהיה פה בהקשר הזה, אני חושב שהוא יהיה גדול, אז אתה יודע, בהקשר הזה, אני לא יודע להגיד מה יהיה, אבל אני מאוד נהנה איפה שאני נמצא ומה שאני עושה, אז כרגע אני עושה את זה.
שאול מרידור, תודה רבה. בוא תזכיר לנו איך קוראים למקום שבו אתה זה.
חברת לייטריקס.
לייטריקס, אוקיי. חבר'ה, לייטריקס, גוגל, לייטריקס, תעשו ותבינו.
מגייסים ומביאים אנשים טובים. חברה ירושלמית טובה, גם ירושלים, גם חיפה, גם לונדון, גם שיקגו.
יאללה, תראה מה זה, כל העולם על כף ידך. שאול מרידור, תודה רבה לך שבאת אלינו. ואנחנו נהיה איתכם בהמשך השבוע, גם עם מוסף וגם עם עוד פרק שנוגע לאירועים שאנחנו עוברים ועברנו. וזהו, כמו שאמרנו, למרות הכל, חג שמח ובשורות טובות ובהצלחה לחיילים. ביי ביי, להתראות.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.